בסייעתא דשמיא, אנחנו ברוך השם, ברוך שהחיינו, אנחנו היום בעזרת השם נלמד את הדף האחרון של מסכת קידושין. זה לא סתם סיום, זה גם סיום של סדר נשים. אנחנו ממש מסיימים סדרה, בבא קמא כבר מתחילים סדר נזיקין. אז בסייעתא דשמיא אנחנו נלמד היום את הדף האחרון, רק נשאיר קטע אחרון לסיום מסכת שבעזרת השם יתקיים מחר. אז כמובן חשוב נראה לי גם להגיד את זה כל יום, שאנחנו מקדישים את השיעור למען לכל עם ישראל, החיילים שנמצאים בפנים, שממש נלחמים עבור כלל ישראל, שלא יהיה להם שום פגיעה, לא ברוחניות, לא בגשמיות, לא בגוף, לא בנפש, שיחזרו כולם בריאים ושלמים, והשבויים יחזרו הביתה ושלמים, כל חולי עם ישראל, בעזרת השם, לזכות לימוד התורה, אנחנו אפילו לומדים כמה דקות יותר, כל יום עכשיו יוצא לנו ממילא, שבעזרת השם זה יהיה לזכות עם ישראל, חיילי צה"ל, שרק נשמע בשורות טובות יותר, ולא נשמע עוד שוד ושבר בגבולנו. אנחנו ממשיכים פה את הנושא, בגלל שלמדנו פה נושא של ייחוד, אז כבר מביאה פה אגדות מאוד יפים על הנושא הזה, שאנחנו צריכים לדעת, זה לא איזה לימוד שאנחנו לומדים פה בסיפורי סבתא, אבל זה ממש לימוד כפשוטו, זאת אומרת, אסור ללמוד את זה בצור, כאילו סיפור, צריכים ללמוד את זה בצור רצינות, ומה שאנחנו למדנו על התנאים הקדושים, כמו שאמרנו, אין לנו בכלל מושגים בזה, זה חתיכות אש, בכלל לא בשר בדם, אש רבי מאיר, אש רבי עקיבא, ועדיין, הגמרא מלמדת אותנו את הדברים האלו, לאט כמה כולם יכולים לבוא, ואנחנו ממשיכים. עכשיו הגמרא מביאה מעשים נוספים שהשטן יתגרה והמוראים קדושים.
אין לגרור בשטן, לא שזה...
אנחנו נמצאים בדף פי א', היום בעזרת השם נימד את הדף האחרון, זאת אומרת, פי א' ב', פי א' עמוד ב', פי ב' עמוד א', ואנחנו עדיין נמצאים בדף פי א' עמוד א', אנחנו נמצאים בדיוק ביחסית בשליש התחתון, אנחנו נמצאים פלמו. אומרת הגמרא פלמו, אבא רגיל לממר כל יום, פלמו זה היה מורה. הוא היה רגיל כל יום, גירה בעיני דה שטן, כאילו יבואו חיצים בעיני השטן, כאילו יבטלו אותו. המהרש"א אומר כאילו הוא קילל את השטן, ולמה הוא קילל דווקא בעיניים? כי כל הסיפור שגורם להיריות זה העיניים. אז תמיד הוא היה אומר שגירה בעיני דה שטן, שהחץ ילך בעיניים לשטן ויבטל את השטן. למה הוא אמר את זה? בשביל לדחות את היצר הרע מעליו. טוב, השטן רצה להראות לו, תקשיב, אתה ככה מקלל אותי כל יום, אני אראה לך. אז איזה יום הוא הגיע? בדיוק ביום שהיום, לפני היום הכי קדוש, יום הכיפורים בעצמו, אין לו שליטה. יום הכיפורים כתוב שהשטן אין לו שליטה עליו. אז הוא הגיע בדיוק בערב כיפור, יום אחד, מה ליום עד הכיפור האב, היה ערב יום הכיפורים. ידמלה, השטן התגלה לפלמו כעניה, כמו דמות של אני. עשה קרא הבא, ואני הגיע, קרא לו בפתח, וכאילו הוא שיחק אותו כאילו אני, הוא מבקש צדקה. אז הוא חשב שזה אני. הפיקולי ריפטאו. אז המשפחה שמה של פלמו, הוציאו לו קצת לחם לאכול. אמר לי, השטן אומר לפלמו, יום הקיעינה, יום חשוב כמו היום, שזה ערב יום הכיפורים, כזה יום חשוב. כולה אלמה גבי בנה ברי, כולם אוכלים, יש מצווה לאכול באותו יום, וכולם אוכלים בתוך הבית, ורק אני, אתה משאיר לי אותי בחוץ, אתה נותן לי משהו בחוץ. טוב, פלמו צדיק, שומע ככה, אני מבקש. איילה, הכניס אותו הביתה שלו, וקריבו לריפטה, ושם לו לחם לאכול. אבל מה? הוא לא הושיב אותו עם כל המשפחה ביחד, שם אותו בפינה נפרדת, הוא לא הושיב אותו ביחד עם כל המשפחה לאכול. אמר לי, השטן אומר לפלמו, יום הקיעינה, יום חשוב כמו היום, כולה אלמה, אתה קם, כולם יושבים ליד השולחן, בנה לחודי, אתה הושיב אותי בפינה לבד? טוב, אתה מבקש, הסיור או סיור אתה קם, הוביא אותו ויושיב אותו על ידי השולחן. אבא יסיב, השטן יושב, מילא נפשי שכנע וקיבל עליה, הרי השטן הוא שטן, כמו שהוא משחק אותו כאישה פעם אחת, עכשיו הוא משחק אותו כאני. אז באותו מקום הוא שיחק אותו כאילו שמלא את עצמו ומלא פצעים ושכין. ואבי כאבית בימי לדמייסאי, הוא מתעסק בפצעים באופן מאוד מאוד מאוס. אמרו לי, אז בני הבית אמרו לשטן, ואנחנו מדפדפים לפי א' עמוד ב', שפיר. מה זה טיב שפיר? שב כמו שצריך, וכמו שרשי הראשון אומר, שב כעוגן שלא תמיסנו. אל תעשה פה את כל הדברים שאתה מתעסק פה עם הדברים הגילים. אמר לי, אז השטן אמר, טוב, אבו לי קסה, תמזלו לי קוס. יאבו לי קסה, נתנו לו קוס, איכמר הוא השתעל, שדה בקיחו ישליך לתוך הקוס את כל הליכה, אתה יודע, הליכה שמוציאים, שבני הבית ראו את זה, אז נחרו בי שקה, הם גרו בו. שקה זה לא, שקה זה כבר הולך על ההמשך, נחרו בי, הם גרו בו. שקה אימית, זאת אומרת, הוא עשה את עצמו כמו שהוא מת. טוב, שם הוא... פתאום בני הבית פתאום מקבלים, עכשיו פתאום התחילו, בהתחלה אף אחד עוד לא יודע, אז הם עדיין היו רגועים, הם חשבו באמת שהוא מת, אבל פתאום שמעו, פתאום המשפחה של פלמו שומע, דווה כאמרי שיוצא קול שאומרים, פלמו קטל גברה, פלמו קטל גברה, שהוא הרג מישהו. אז פלמו פיחד שעכשיו המלכות ילך ויחשוד בו, ויש פחד של מלכות, פעם בזמן הגמרא ראינו שיש מושג של מלכות ערק, הוא ברח, ותשע נפשו הכביא את עצמו, איפה? בבית הכיסא שמחוץ לעיר הוא הכביא את עצמו, בית הכיסא היה מחוץ לעיר, אז שם הוא הכביא את עצמו. עכשיו, כמו שאנחנו רואים שהשטן הוא שחקן מקצועי בינלאומי, אז הוא עכשיו כאילו קם, הוא נמצא בבית הכיסא בחוץ, אז הוא כאילו עכשיו קם מהכאילו שמעבד, אז אל בטרי הולך אחריו, ואז הוא אומר, מה אתה חי? הוא אומר, כן, אבל פתאום אז נפל כמה, אז הוא עשה עוד פעם את עצמו שם בחוץ לעיר עוד פעם כמת, ואז כחזי נע ומצטר, השטן כבר ראה שכבר דהו, פלמו כבר לא עומד בצער, המרשה אומר, מה היה פתאום הצער יותר ממה שהיה, אז המרשה אומר שהוא הצטער כי הוא חשב שזה עכשיו מישהו אחר, כי הפיפשט שאנחנו לומדים, הוא הבין פה את הקטע, ועכשיו הוא הבין שאז זה סתם היה מיטה, שאז הוא התעורר מהמוות, ועכשיו זה עוד פעם שזה בפשטות. המרשה אומר לו, הוא חשב שזה עוד אחד. ואז כאילו עכשיו עוד פעם יעלילו עליו, ככה המרשה אומר, לכן היה לו כבר את הפחד, היה לו יותר צער, ככה מסביר המרשה פה, זאת אומרת לא על פיפ כמו שאנחנו הסברנו פשט, שהוא חשב שזה מישהו אחר. אז הוא כבר, אז השטן אמר, גלי לנפשי, השטן התעורר, הוא אמר לו, תקשיב, זה לא אני ולא שום דבר, אני פשוט השטן. אמר לי, השטן אומר לפלמו, מה אתה, מה אמרת אחי, למה אתה רגיל לקלל אותי כל הזמן, כל השנה, אם אתה אומר, גירה בעינה זה שטן. אז הוא אומר לו, ואלה, איך יהיה, איך אתה רוצה שאני אגיד, אני לא רוצה שאני אעשה עבירות. אז זו השיטה שאני מקלל אותך, שאני אומר, אתה לא תחתי אותי בעבירות, תודה רבה. אז אמר לי, השטן אמר, אל תגיד עכשיו, תקלל אותי ככה שהיה בעיניי. למאמר רחמנא ניגר מי בשטן, תתפלל שהקדוש ברוך הוא ייגע בשטן. טוב, מה הוא מרוויח זה מזה, אני לא הבנתי, על כל פנים זה לא כזה סוג שהוא עצמו מקלל גירה בין ידי שטן, הוא כאילו תתפלל שהקדוש ברוך הוא יסתדר איתי, אבל לא, אל תעשה ככה. עכשיו הגמרא מביאה מעשה ממה שאנחנו אמרנו שיש מושג של להתפלל, תמיד צריכים תפילה על הדבר הזה כל יום ברגע עד המוות, עד המאה ועשרים צריכים להתפלל, לנצל מהיצר הרע. אז מספר את הגמרא, בכי אבא רשי, אבא רגיל, כל עידן דאבא נפל להפי, כל פעם שהיה עושה את החנון, לפילת אפיים, אבא אמר, אז הוא היה אומר, הרחמן יצילני מיצר הרע. זאת אומרת, למרות המרשה אומר, למרות שאנחנו אומרים הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אבל אומר המרשה, בוודאי שהתפילה עוזרת, יש לנו את הכלל הידוע, בא להתאר מסעיד אותו. אז בקיצור, הוא ביקש תפילה, כי תפילה תמיד איך אומרים, תפילה לא מזיקה בטוח ותמיד עוזר. טוב, יום אחד, שמתינו דביסו, שמע אותו אשתו של רבחי הברשי, שאמרה, מגדיעה כמה שני דפריש למיני. זאת אומרת, יום אחד, שמתינו דביסו, שמע אותו אשתו. אז היא אמרה, מגדיעה כמה שני דפריש למיני. אז האישה אומרת לעצמה, רגע, כדי כמה שני, בגלל שהוא זקן, אז הוא כבר פרוש ממני, הוא לא בא איתי, אתם מבינים מה? לא בא איתי וזה, תשמיש. אז מה איתה, מה כמה אחי? למה הוא אומר ככה שכל הזמן הרחמן יצילני מיצר הרע? לכאורה, הרגע שהוא פרוש, אז אין לו יצר הרע, הוא כבר יזדקן. הרגע שהוא יזדקן, כבר אין לו יצר הרע. אז מה הוא צריך כל הזמן להתפלל? אז היא הלכה ועשתה מעשה לבדוק אותו באמת אם יש לו יצר רע, שלכן הוא צריך את התפילות, או שזה סתם התפילות מיותר, כי היא ידעה שלכאורה אין לו יצר רע, כי כבר כמה שנים הוא לא מתקרב אליה. אז מה היא עשתה? תראו מה זה, אם אתם תראו את הסיפור פה, אתם תראו מה זה מושג של המוראים של פעם, איזה פרישות, תראה איזה קדושה להתרגש מהסיפור, אפילו שבסוף תראה מה היה, אבל עדיין, שהוא אפילו לא ידע את זה עד שהיא אמרה, זה סוג של יום אחד אבל קרגריז בגינסה, יום אחד רבחי הברה שהיה לומד תורה שם בגינה, אז היא עשתה מבחן, קישתה נפשה, היא קישתה את עצמה, וחלפה בסניה כמה, היא עברה לפניו כמה פעמים. עכשיו פתאום הוא שם לב באמצע לימוד שם בבחות, אומרת לידו אישה מרקושטת, אמר לה, מן את? מי את? אמרה, אנה חרוטה. חרוטה זה היה שם של זונה שידועה בעיר הזה. אמרה, דה אני. דאדרי מיום, היום אני באתי עכשיו לפה, אני כאילו מרמזת לו, אני באתי עכשיו בשבילך. טוב, טבעה, אנחנו לא מבינים בדברים, אמרנו, אנחנו לא נכנסים עכשיו לדבר על הנושא הזה, וכולם מבינים, אנחנו לא מדברים פה מילדים קטנים. אז רבחי אברה בטבע אותה לעבירה, ותראו מה היה המשך. אמרה לה, אז אשתו אמרה, הייתי ניאלי להח רומנה דרש צוציתה. לך תביא לי את הפרי שבענף שם, שבראש הדקל, לך תביא לי לפני העבירה. שבר, אז על אסיה ניאלה, שבר זה לשון קפיצה. הוא קפץ, הלך מהר, הביא לה את הפרי. אסיה ניאלה. עכשיו, הגמרא כבר כמובן לא אומרת את ההמשך, אתה מבין לבד מה היה פה. טוב, היה מה שהיה. ואז הוא סוג שנכשל. כעסה לבית, כשבא לבית שלו, אבי קשגר הדביסו תנורה. אשתו הייתה מסיקה את התנור, כנראה להתחמם או לשים אוכל, לא יודע. אז הוא הלך בשביל מסירות נפש, סליק וכייסים בגבי, הוא עלה והתיישב בתוך התנור בשביל למסור למות. למה זה לא נקרא מאבד עצמו לדעת? מה אתה אומר? זה תשובה, מה עונים פה? לכאורה למה זה לא נקרא מאבד את עצמו לדעת? אז אומר פה הרד"ל, שמפה אנחנו רואים מהוכחה שמי שהורג את עצמו מחמת תשובה, אז הוא לא נחשב למאבד עצמו לדעת. זה שיטת הרד"ל, ויש כאלו סוברים שהייתה נידה שאסורה בקרת, אז הוא רצה להמית את עצמו בגלל הדבר הזה, זה לא מסתבר כי כבר הייתה סכנה מוכח, אבל לא משנה, זה עוד שיטות תירות שמזמרים פה, על כל פנים מאבד עצמו לדעת אם יש לו בגלל תשובה, אז לא היה פה את הבעיה, אז הוא נכנס לתנור בשביל למות. אמרה לי, מה יאי, למה אתה פתאום נכנס פה לתנור, מה אתה קופץ פה, מה עבר עליך? אמר לה, אחי ואחי, אבא מעשה, זה התרגשתי מהסיפור שלמדתי, תראה מה זה מדובר פה, מאיזה קדושי עליון, היום אתה יכול להיות כזה סיפור. ועדיין, אחרי זה, באמת חשב שהוא עם הזונה הזאת, הוא לא ידע שזה אשתו. אתם יכולים לתאר בכלל היום, תראה איזה קדושי עליון. עדיין, עם כל זה, אמר לה, אחי ואחי, אבא מעשה, שהוא חטא עם הזונה. אמרה לי, אני אגיד לך משהו, אל תיפול, תחזיק חזק את הכיסא, ענה אביי. זה אני הייתי אתה, ואם זה היה אני, אז אני אשתך, ומותר לך להיות איתי, ואתה שוב חוטא, תישאר רגוע, אל תצא מהתנור, הכל תקין, לא עשית שום עבר. לא אשגח, ברבחי עברה ולא התייחס אליה, למה? כי לא האמין לה. עד דעה ולסימן, עד שנתנה לו סימן, הגמרא לא אומרת, אבל לכאורה הסימן כנראה זה היה מהפרי. שהוא ביקש את הפרי, כנראה לדעי אהרון הרעיון שהיא אמרה לפני המעשה, לך תביא את הענף, הפרי מהענף הזה, לכאורה זה הכוונה פה. בקיצור, עד שעשה לו איזה סימנים שהייתה זאת, או סימנים אחרים, ועדיין הוא לא היה רגוע. אמר לה, זה לא משנה, אפילו שבפועל מבחינת שמיים, יכול להיות שסוף פסוק זה לא היה עבירה כי שכבתי עם אשתי ולא עם זונה, אבל עדיין בגלל שהוא חשב שזה זונה הזאת, אז הוא חשב לעבירה, אז הוא עכשיו צריך תיקון כל החיים שלו. אמר לה, נע מי על איסור היקבני, הוא מספר את הגמרא שכל ימיו של אותו צדיק, עד המוות שלו היה מתענה, עד שלמת באותה מיטה, מה נקרא באותה מיטה, בתוך העינוי שקוראים להם מלא צומות וטעניות, אז בסוף באמת הוא מת בתוך אותו עינוי הזה. אז עכשיו הגמרא מביאה ברייתא באמת, שבן אדם צריך כפרה, הרגע שהתכוונת לעבירה, אפילו שבפועל לא עשית עבירה, זו גמרא ידועה, רואים מפה פסוק בתורה, ברייתא, שהברייתא מביאה פסוק בתורה, שתמיד צריך כפרה, אפילו שבפועל לא עשית, אם חשבת לעשות מעשה, אפילו שבפועל לא עשית, צריך כפרה. לתניא למדנו בברייתא, יש פסוק, כולם יודעים, פרשת מתות, לגבי אישה שעושה נדר, אז מי אמור להפר לה? אישה אפר, בעלה יפר לה את הנדר. אז כתוב שם בפסוק, אישה אפרם, שהבעל יעשה להפרת נדרים, והשם יסלח לה. אתה מברר את הברייתא במה הכתוב מדבר. אחרי שהבעל מפר את הנדר, אז אין כבר סליחה ולא צריך כבר שום סליחה וכפרה. אדם הכתוב אישה אפרם, והשם יסלח לה. הרגע שהיה הפרת נדרים, לא צריכים שום כפרה. תרץ את הברייתא מה מדובר? מדובר באישה שנדרה בנזיר. אישה קיבלה על עצמה נזירות. ושמע בעלה והפר לה. עכשיו הרגע שהבעל עשה הפרת נדרים, אז היא כבר מותרת בכל איסורי הנזיר. אין לה שיכולה לשתות יין, יכולה להיכנס לבית מקול. אבל מה? הקטע היה פה, והיא לא ידעה שהפר לה בעלה. הפסוק מדבר בכזה ציור, שהיא לא יודעת שהבעל עשה לה הפרה, והיא חושבת שהיא נזירה, היא לא יודעת שהבעל עשה הפרה, והייתה שותה יין ומתאמה למיתים. אז משמיע לנו הפסוק שפה, שלמרות שבפועל היא לא נזירה, כי הבעל עשה לה הפרה, אבל בגלל שמבחינתה היא לא יודעת את זה, אז פה היא צריכה כפרה, אפילו שבסוף פסוק, מבחינת שמיה, לא היה פה איסור. מספר את הגמרא רבי עקיבא, כאב אמת אליי פסוק, כשהיה מגיע למימוד לפסוק הזה בפרשת מתות, אישה אפרה והשם יסלח לה, אבא בכה, הוא היה בוכה, שמה הוא אמר? הוא אמר, אמא מי שמתכוון לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר טלה, הוא התכוון לאכול משהו לעשות עבירה, ובסוף הקדוש ברוך הוא עזר לו, היה לו סייעתא דשמיא, ובסוף זה לא היה חזיר מה שעלה בידיים, זה היה בשר כשר, בשר טלה. אז מה אנחנו אמורים ללמוד מהפסוק הזה? שהרגע שהכוונה שלך הייתה שלילית, אפילו שבפועל הקדוש ברוך הוא הציל אותך מהעבירה, אז אתה צריך כפרה, זה אותו דבר פה. אז הוא אומר ככה, הרי מי אמר שמתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו לאכול בשר טלה? אמרה תורה שצריכה כפרה וסליחה, כמו שאנחנו רואים פה בפרשת מתות, שזה הסיפור והשם יסלח לה, מדובר בכזה ציור, שאישה הפירה את הנדר למרות שהיא לא יודעת שהיא מופרת, מגיע הפסוק ואומר, והשם יסלח לה, מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה, כן רבי הרצל? אם בן אדם שבפועל לא עשה עבירה, רק חשב לעשות עבירה, מגיע התורה ואומרת, והשם יסלח לה שאתם צריכים סליחה וכפרה, אחד שחשב ועשה עבירה, אז הרבה יותר חמור על אחת כמה וכמה שהבן אדם הזה צריך כפרה וסליחה. עכשיו הגמרא מביאה דרשה שזה ממש דומה, אבל לא על פסוק כזה, על פסוק אחר. כיוצא בדבר אתה אומר שיש פסוק שכתוב בפרשת צו, על הקורבן השם, כתוב שם ולא ידע, והשם, ו ונשא עוונות. זאת אומרת, בן אדם שעשה בשוגג מעשה, שזה בספק איסור כרת, דוגמה, זאת אומרת, הוא אכל חתיכה, הוא אכל חתיכה של ספק שומן, ספק חלב, אז כתוב שם בתורה שהוא צריך להביא קורבן אשם תלוי. ככה כתוב שם בתורה. וכתוב, ולא ידע, והשם ונשא עוונו. אז אומרת הגמרא, כשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה, היה בוכה. ומה הוא היה אומר? ומה מי שנתכוון לאכול שומן? שומן זה אין שום בעיה לאכול את זה מותר. ובסוף ועלה בידו חלב, שחלב אסור לאכול. אמרה התורה, ולא ידע והשם ונשא עוונו. שהוא צריך להביא קורבן אפילו שלא התכוון לאיסור, הוא התכוון לאכול שומן. מי שנתכוון לאכול חלב, ועלה בידו חלב, זאת אומרת שגם המחשבה וגם המעשה היה איסור, הנחת כמה וכמה שהוא צריך כפרה וסליחה. מסיים את הגמרא, איסי בן יהודה אומר, שמה שאנחנו למדנו מהפסוק, ולא ידע והשם ונשא עוונו, זאת אומרת שאפילו שהוא חטא בלא ידיעה, הוא חטא והוא צריך כפרה, על דבר זה ידבו כל הדובים, כל הראויים להצטער, צריכים להצטער. זאת אומרת שאנחנו רואים שאפילו ולא ידע זה כבר מהשם, זה אופן פסם, אז כבר וידבו כל הדובים, שבן אדם חוטא בלי ידיעה כמה יש דברים כאלו שכולם צריכים להצטער. טוב, אז הכל פנים, מה רואים פה את הדבר הזה? כן. יש חפץ חיים שמוצאים פה גם כמה הלכות למעשה, אבל אנחנו, זאת אומרת שבן אדם, בן אדם נמצא במצב שיש לו היתר מסוים, ורבי הרצחי הרצל דקה, רבי דוד דקה, הוא נמצא במשהו שהוא במקום שיש לו היתר, אבל זה יכול להישמע שיש איסור, לא עולה לי, זה חפץ חיים שמוצאים מהגמרא הזאת, כמה הלכות, ציינתי את זה כזה בסיום קצר, אבל זה לא עולה לי עכשיו בראש, ואנחנו צריכים להתקדם. אנחנו מתחילים קטע חדש. אנחנו למדנו במשנה, מתייחד אדם עם אמו. אנחנו למדנו במשנה את ההלכות ייחוד, התחלנו, אז אמרנו שאם אמא או בת, אין בעיה של ייחוד. עכשיו הגמרא הולכת לדון על הנושא הזה. אמר רב יהודה, אמר רב אסי, מתייחד אדם עם אחותו, ודר עם אמו ואינדיתו. שימו לב, על אחותו כתוב לשון מתייחד. מתייחד. ועל אמו ובת כתוב אפילו ודר. אז מה רש"י מסביר? אז רש"י דיבור המתחיל מסביר מאוד יפה. עם אחותו, כתוב רש"י, זה מתייחד. מה זה מתייחד? לפרקים. אבל אינו דר תמיד בייחוד אצלה בבית. אבל עם אמא ובת זה ודר. למה? זה לא תקיף יצרי עליו, הרי הגמרא אומרת מסכת סנהדרין, שאנשי דענו באנשי כנסת הגדולה, זה לא מגר בקרובותה, מכככלינו ונקרינו עיני, הגמרא מסכת סנהדרין אומרת שהוציאו את העיניים של השטן, אנשי כנסת הגדולה, אז עם אמא ובת אין שום בעיה לגור באופן קבוע, עם אחות, זה דווקא לפרקים. עכשיו, מה זה לפרקים? אז יש בזה דיון בפוסקים, יש כאלה אומרים פרקים חודש וזה, אבל באופן זמני בסדר גמור.
כשיוציאו אותה אין כל הקרובים, ככה לא הבנתי, גם אחות וגם זה, אולי יש לך יצא לאחות שלך? למה, מה הבדל פתאום כאן, מה קרה?
הגמרא הביא לה שזה עדיין באחות.
הגמרא אומר מפורש.
נכון, אני יודע מה שכתוב בסרט סנהדרין. אבל עכשיו הגמרא מגיעה פה רבי דבר, זה אומר שעם אחות עדיין צריך זהירות. עכשיו ככה, למוישה פיינשטיין אומר כזה שאלה, מה יהיה הדין? מה יהיה הדין ככה, בבית שגרים ביחד בחורים ובנות באופן קבוע, אח ואחות, אז שם אין ייחוד, למה? כי ההורים נמצאים שם. מה יצא הדין הוא שואל, הוא אומר, רוצה אפילו להחמיר. הוא אומר, מה ידים בהורים נוסעים לחוץ לארץ? אפילו לא לחודש, אפילו פחות מפרקים. אבל הם גרים באופן קבוע. הוא אומר, אם אתה משאיר אותו לבד, אבל יש קצת מהגמרא פה שרואים לפי שיטת רב, שיש עניין להחמיר.
תשאיר מפתח אצל השכן.
מה?
תשאיר מפתח אצל השכן, שאם יודעים...
השכן אבל נכנס כל הזמן?
כן.
טוב,
אם מבחינת... לא, עצם היהודים שהוא יכול לכל הזמן, ככה אומרים.
לא,
לא
כולם מסכימים עם זה. סתם אומר לך מושגים שיכול להיות מעשה,
ככה אומרים להלכה למעשה, ככה אני הבנתי
מה... לא, אבל מה ההבדל בין ייחוד לפרקים לייחוד מלא?
אחות, בוא נגיד אחותך מגיע אליך הביתה לשבת אחד, אתה יכול לישון איתה, הכל בסדר. ואפילו יש כאלה הורים שפרקים, אפילו חודש,
רק חודש.
אבל אם זה כבר באופן קבוע, אתה מדבר פה אחד, זה כבר כן, הם הבינו שיכול לצאת את המרק. אמרנו, כל האיסור ייחוד בגלל שיכול לצאת הקלות. אז באחות הם כן הבינו ש... שיכול לצאת. עוד מעט נראה אפילו שמה שאתה אומר שעל קרובות אפילו יש, עוד מעט נראה את ההמשך, אתה מכיר. אז על כל פנים, ככה אומר רב יהודה, לא בשם רב, בשם רב אסי. רב יהודה בשם רב אסי. מספר את הגמרא, כי אמר קמי די שמואל, כאשר רב יהודה אמר את ההלכה הזאת לפני שמואל, אמר אסור להתייחד עם כל הראיות שבתורה, זאת אומרת, הוא יותר מחמיר. אפילו עם אחות או אמא, גם כן אסור להתייחד, ואפילו עם בהמה, גם כן אסור להתייחד. מגיע הגמרא עכשיו, אני לא מבין אותך, יש משנה מפורשת שלמדנו, למדנו במשנה שלנו בשחור הלבן. מתייחד אדם עם אמו ועם ביתו, וכתוב אפילו וישן עמהם בקירוב בשר, שהבשר נוגע אחד לשני בלי בגדים. אז איך אתה שמואל יכול לחלוק על משנה מפורשת? אז אחות, לא כתוב במשנה, אז הגיעו ואמרת באמת שיש הבדל, פחות זה גם אין ייחוד, אבל אם זה קבוע, אז יכול להיות שצריכים להחמיר. אבל אם העובד כתוב מפורש מתייחד אדם, ואפילו בקירוב בשור, בשר, תיעופתא דשמואל, שמואל לא יחלוק לא המשנה. ותרצת הגמרא, אמר לך שמואל, ולתמך, לשיטתך שאתה סובר שמותר להתייחד עם הקרובות משפחה. אז עד איתנה יש לנו ברית אחרת שכתוב אחותו, אתם רואים, כתוב גם אחותו, וחמותו, ישאר כל הראיות שבתורה, אין מתייחד עמהם, אלא בעידים. דווקא שיש לך עידים שעומדים שם, עידים הכוונה, ולאו דווקא עידים, עידים כשרים. הכוונה שיש לך אנשים שיכולים להציל אותך מייחוד, אז מה אנחנו רואים מפורש טוען שמואל מהברייתא? בעדים אין, דווקא בעדים מותר להתייחד, שיש לך שומרים, אבל שלא בעדים לא. אז איך אתה המקשר סובר שמותר להתייחד עם קרובות? מגיע הגמרא מתרצת את הסתירה בין המשנה לברייתא. מתרצת הגמרא חייבים להגיד אלא תנאים. נחלקו באיזה תנאים אם מותר להתייחד עם קרובות או לא. אז בשביל להמתיק, בוא נמתיק. זאת אומרת, כמו שצריכים להסביר רבי צחי, זה ברור שמדין תורה מותר עם אמא ובת. המחלוקת שלהם, התנאים פה, זה לא מדין תורה. מדין תורה ראינו מפורט בסוף, מאיפה לומדים? כי שיתך אחיך בן אמך, דייקו שאצל אחרים לא. זאת אומרת, בן אמך, שמהתורה רואים מפורש שחור הלבן שהבנים מתייחדים עם אמא. אין בזה שום בעיה. מהתורה ברור לכול העלמה שאין שום בעיה ייחוד עם אמא, וגם כן עם בת לו, וגם כן עם אחות. המחלוקת תנאים פה זה מדין הרבנן. זאת אומרת, לפי זה גם מתרץ את השאלה שלו. זאת אומרת, הם הברייתא פה ושמואל סובר כמו הברייתא, שרבנן כן החמירו. למרות כל הכבוד והכל, אפילו שפרענו בסנהדרין, עדיין יש איסור להתייחד. מה שאין כן כמו המשנה שלנו, וגם כן רבי יהודה אמר, מסי הולך עם אותו רעיון, שאין שום בעיה להתייחד עם, עם בת, אמא, ואחות גם כן לפרקים, והכל על מקומו בא בשלום. עכשיו הגמרא, יש לנו עוד המשך. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא נוספת שסוברת שאסור להתייחד עם קרובות, אפילו בת ואמא. דתניא אמר רבי מאיר.
רגע, אז מה, לפי שמואל יש נתן לחיים?
לפי הברייתא של שמואל, לא שמואל אמר. לא,
שמואל ככה אומר.
יוצא שיש איסור מדרבנן להתייחד עם
החיים. אז מה,
אז... אנחנו לא פוסקים ככה.
לא, אבל בסדר, בשמואל צריך לתת פתרון. יש משפחה, מה הוא יעשה?
משפחה אין איכות, אתה ביחד עם אמי.
לא, לפעמים אבא לא נמצא, או לפעמים אשתה הולכת
לבד. אם המשפחה מאוד גרעית קטנה, אתה יכול לצאת, נכון?
זה לא הגיוני.
נכון. תשאיר פה עם הדלת פתוח, הכל נכון. אבל אנחנו לא פוסקים ככה להלכה, אתה רואה, לא...
זה שלא פוסקים זה בסדר, אבל
שמואל גם כן. החמים עמדו על דעת, לא, אני רואה סתם, הלכה למעשה, אתה רואה, אפילו שבעריות תמיד מחמירים בשולחן ההוא, והדבר הזה של איכות, אתה רואה. בתניא למדנו בברייתא. אין שום בעיה, הלכה למעשה גם אצל החסידים החזקים, אמא לישון עם בן באותו חדר, שזה קורה לפעמים, וזה הכל בסדר. בפרט לפרקים אין שום בעיה.
ובטח ובטח לא בקירוב בשר.
לא, זה לא, זה היום.
למרות
לא.
שהמשנה אומר שכן.
לפי המשנה אין שום בעיה, מבחינה הלכתית לא, אין בעיה, אבל היום יש כבר יותר... היום כבר זה לא כמו פעם שהיה כזה צפיפות.
לא, ערומים כתוב.
נכון, בלי בקירוב בשר, נכון. אבל היום אתה כבר ברוך השם בשלב שכל אחד יש יותר מחדר אחד, לא.
לא, שמורים עד ילדה, עד גיל 13, הוא יכל לקירוב בשר.
מי?
ככה לפי משפיל אותם במשנות.
לתניה, לתניה, עכשיו אני אומר, רב ראית הנוספת שסוברת שאסור להתייחד. אומרת, אמר לתניה, עוד אחד, אמר רבי מאיר, רבי מאיר אמר למשפחה שלו, היזהרו בי לפני ביתי, שימו לבכם שתמיד יהיו איתי. כמו שאמרת, מה הפתרון? תהיו איתי תמיד, למה? אני לא רוצה להתייחד עם הבת שלי. אותו דבר אמר רבי טרפון, היזהרו בי מפני כלתי. לא רוצה להתייחד עם הכתוב, קלה זה כבר לכולה על מה. קלה זה בעייתי, אתה יודע מי זה. עכשיו, לגלג עליו אותו תלמיד, אותו תלמיד לגלג על רבי טרפון, על חורה, אתה פנאטי, מה אתה נורמלי? בסוף אמר רבי אבאו משום רבי חנינא בן גמליאל, לא היו ימים מועטים עד שנכשל אותו תלמיד בחמותו. תראה מה זה. הוא צחק, בסוף הוא עצמו נכשל מחלותו בחמותו ועבר את העבירה. עכשיו הגמרא מביאה סיפורים שהיו המוראים שהחמירו על עצמם אפילו עם בהמות לא להתייחד. תראה סיפור הבאי, למדנו אצל שמואל שלמדנו שאסור להתייחד אפילו עם בהמה. מספרת הגמרא, אביה מחללי מכולא דברא. אביה כשהיה הולך ללמוד לבד בשדה, הייתה לה סוג של התבודדות, היו הולכים לבד בשדה. כמו שאמרנו, ייחוד זה לאו דווקא בבית סגור, גם בשדה אם אין אנשים, זה גם ייחוד. כשהוא הולך ללמוד לבד בשדה, הוא היה מגרש את כל הבהמות מהשדה, גם לא להתייחד איתם, עד כדי כך. אותו דבר רב ששת, מאברלי מצרה. הוא היה מעביר את הבהמות לעבר השני של השדה, בשביל שלא יתייחד עם מים. רב חנן, בואי, סתם בשביל להבין פה את המוראים האלו, אז כמו שתוספות האחד, יש לנו תוספות אחד בעמוד הזה, תוספות דיברו מתחיל הבית, מחללי ומכול אדם, הוא אומר תוספות שזה רק חומרה באלמה, כי אנחנו, לא, אנחנו למעשה פוסקים, כמו נראה את זה במשנה הבאה, שאנחנו פוסקים כמו חכמים שם, שעם ישראל לא נחשדו על משכב בהמה ולא על משכב זכר. נראה באנה המוראי חומרה באלמה כעבדי. אבל אנה קמלן כרבנן לרבי יהודה, נראה את זה בדף פי בית עמוד א', ואמרו לו, לא נחשדו ישראל, לא על משכב זכר ולא על הבהמה. זה הלכה למעשה יוצא, שאתה הולך לשדה עם בהמות, אתה לא צריך רב חנן מנרדאי, איקלה לרב כהנא לפום נערה. הוא הזדמן לרב כהנא בשפת הנער, חזי הוא ראה את רב כהנא דייסי וכגר אז וקיים מדהימה כמי, שהוא לא שד, יושב ולומד, ובהמה עומדת שם ומסתכלת עליו. אמר לי, אז רב חנן אומר לו, לא סבר למר, אתה לא סבר שאסור להתאחד אפילו עם בהמה, אתה נמצא פה לבד עם בהמה, זה לא ייחוד? אמר לי, אז רב כהנא אמר, לבדתאי, מה זה נקרא לבדתאי? אני, ברוך השם, שקוע בלימוד, אני לא שמתי לב, אז רואים גם כן, שהוא גם כן החמירו, תראה מה זה הצדיקים החמירו עד כדי כך עם בהמות. עכשיו הגמרא חוזרת עוד פעם להלכות ייחוד, עוד הלכות. הרעיון שם, הקטע הקטן של הגמרא, אני אסביר. אנחנו למדנו במשנה שגבר עם שתי נשים, גם כן אסור לו להתייחד. למה? כי אמרנו או מחפה, או שהן נשים דעתן קלות, הם יכולים ליפול. עכשיו אני הולך להביא כמה דוגמאות, שאם השתיים האלו שונות אחד את השנייה, אז פה כבר אסור. למה? כי פה לא יהיה את החיפוי, וגם אחד תפיל את השני. כן, מה יהיה גבר עם שלוש נשים? מה יהיה גבר עם שלוש נשים, אז זה כבר נראה מחלוקת רש"י ותוספות.
וכאן יהיה מותר.
אבל מכל הנשים האלו, אז הרגע שאין פה את ה... הרגע שהן שונות, כמו שדעיתי, אז הפוך. אז בדרך כלל אמרנו אחד ושתי נשים אסור, כי אתה יכול ליפול בשתיהם, וכזה מצב ששתי נשים שונות אחד את השני, אז פה בכזה מצב מקילים ומותר. אז מה הדוגמאות? אמר רבא, מתייחד אדם עם שתי יבמות. שתי יבמות זה נקרא, לא בפועל יבמות, שלא יהיו אף פעם יבמות. מדובר פה שני אחים שנשואים לשתי נשים. מה שאני הבנתי, מה השנאה פה? כי כל אחד מפחד
שהבן
ייפול בלי ילדים, ואז היא תיפול וייצא בלגן. למרות, פה מוכרח ששתי יבמות מדובר פה, שכרגע באמת אף אחד לא אלמנה, אף אחד לא יבא, אבל עדיין נראה שאין פה ילדים, שיש עדיין את הפחד, יש שנאה, כי השנאה הזה, כמו שאמרנו, כי כל אחד דואגת שהשנייה תיפול לאיבוד בפני בעלה, ויהיו צרות אחד עם השני, אז פה אין את הפחד. אותו דבר עם שתי צרות, שתי נשים נשואות לאותו גבר, יש שנאה אחד לשנייה, מה עם אישה וחמותה? גם כן, אתה יכול להתייחד עם איזו אישה זרה, אם חמותה שם נמצאת בחדר. הבח מוסיף פה, וגם כן היא בת חמותה. זאת אומרת, עם אישה ובת חמותה. והבח מוסיף פה עם אישה ובת בת, זה כתוב בגמרא מפורט. זאת אומרת, אישה וחמותה, עם אישה ובת חמותה, וגם כן עם אישה היא בת בעלה, שנולדה לו מאישה אחרת, זה נקרא בת בעלה, שכל הנשים האלו, מה שאמרנו, פוסלות אחד לשנייה. אותו דבר אומר רבא, עם אישה ותינוקת, שיודעת תם ביה, ואין מוסר את עצמה לביה. זאת אומרת, מותר לך להתייחד עם אישה, פלוס תינוקת, שהתינוקת הזאת היא ככה. היא יודעת מה זה כל המושג הזה של תשמיש לדבר הזה, והיא תדע לספר בחוץ אם היא ראתה כזה מעשה ביה, אבל היא עדיין עוד לא כזה גדולה שהיא תתאבל ליצר. אז פה, אם יש לך אישה השנייה, זה כזה ילדה בגיל כזה, תינוקת כזאת, פה זה סוג של שומרת ואין לך מה לחשוש. לא כתוב פה את הגיל, יש בזה מחלוקת מהגיל, יש כאלה אומרים בגיל 9, אבל יש ספרים בגיל 9 זה, אבל הרעיון זה, יש כאלה ספרים אחרים שכתוב, עד 9, יש כאלה אומרים בגיל 9 ראיתי, למרות שאתה לא ראית פה, אבל אני ראיתי במקום אחר, פה אני ראיתי מה ש... אבל הרעיון שכתוב בספרים, גם כתוב פה ראית בטח, והכל רבין אבין, הרעיון שכל אחד לפי חריפות. זאת אומרת, הדבר הזה אין גיל, אתה רואה שהגמרא גם לא מביאה גיל, כי זה כל אחד אחרת, יש בחור שמאמינה בגיל 6. יש רק בגיל 10, אתה מבין? אז הדבר הזה, רבי דוד אחי, זה הספר, זה באמת הדבר הזה, לא זוכר בשם יאמרים את זה, אבל זה הכל לפי החריפות והבנה של כל אחד ואחד, אז לכן גם לא כתוב פה גיל, כי זה משתנה אצל כל אחד ואחד. אנחנו ממשיכים, אנחנו למדנו במשנה, הגדילו, אז למדנו ככה, יכולים לישון באותו וקרבו בשר, אבל אם כבר הגדילו, עדיין אין ייחוד, אבל אל תגזים. אל תקעד בחור בר מצווה שלא ישן עם אמא שלו בלי בגדים אחד עם השני, רק זה ישן בכסותו, כן, וכל שישנו בגדים, אבל אין ייחוד. שואלת הרבה כמה זה השיעור של הגדילו? אז אמר רבא אסי, תינוקת זה בת תשע שנים ביום אחד. תינוקת
רב מתי,
עד שהיא בת תשע שנים ביום אחד, יכולה לישון עם אמא שלה בקירוב בשר, אחר 9 שנים ביום אחד, כבר לא. תינוק זה עד בן 12 שנה ביום אחד, ומעל 12 אסור. איקא דאמרי לא בת 9 וזכר דה 12, רק כל אחד עד הגיל שהוא מחיוב במצוות. איקא דאמרי תינוקת עד שהיא בת 12 שנה ביום אחד עד בת מצווה, ותינוק עד בר מצווה בין 13 שנה, בין 13 ביום אחד. וזה לפי שתי השיטות שאמרנו בבת, שיטה אחת אמרנו עד גיל 9 מותר לישון בקירוב בשר, שיטה השנייה למדנו עד בת מצווה, זה דווקא כדי שיהיו שדיים נכונו יסערך צמח. זאת אומרת, זה דווקא שהביאה את הסימני גדלות. ואיך שהיא מביאה את הסימנים האלו, זה כבר סימן שהיא גדולה ואסור לישון איתו. רק מה ההבדל לפי השתי הלשונות? רק לפי הלשון הראשון יהיה חידוש, סוג של כולה, שאם היא הפוך, בסוג של חומרה. לפי הלשון הראשון, אם היא כבר הביאה סימנים בגיל 9, אז אני אומר שזה כבר סימן שהיא גדולה, למרות שאין לה עדיין בת מצווה, וכבר אתה צריך לשמור מחק, ואסור להיות בקירוב בשר. לפי הלשון השני, אומר רש"י, מסביר את הגמרא מאוד יפה, רש"י, שאם היא הביאה סימנים לפני בת מצווה, אז אני אומר שסך הכל שומה. זה עוד לא, עדיין יכולים להישאר לישון ככה, אבל מבת מצווה הביאה את הסימנית, זאת אומרת, הרעיון יוצא ששתיהם מסכימים שהמסר הוא מי שיש לה את השדיים נכונו, יסריח צמח. הנפקימין יהיה מה אם היא תקבל את הסימנים בין 9 לבת מצווה, שלפי השיטה הראשונה זה כבר חמור וכבר צריכה להחמיר, ולפי השיטה השנייה עד בת מצווה אני אומר שזה לא סימן, רק שומה. מה אמרת? רצית משהו לשאול. אתם בסדר? טוב. עכשיו הגמרא מביאה עוד הלכה נוספת בעניין הזה. אמר רב בר פפא, אמר רב חיסדא. לא שנו, מה שאנחנו אמרנו שמותר לישון עם הבת, ממש בלי בגדים, אמרנו עד איזה גיל, עד 9, עד בת מצווה, לא משנה, אלא שינה בושה לעמוד לפניו ערום. ערומה יש גורסים פה, עוד זה ציוני. זאת אומרת, שהיא לא מתביישת לעמוד לפניו ערומה, אז אני אומר, היא עוד לא מבינה ביצרים. אבל מה הולכת להגיד פה משהו יפה? בחורה שיש כבר לה בושה עצמית, זה סימן שהיא כבר יש לה את, את היצר. אבל בושה לעמוד לפניו ערומה, אסור. אז האבא אסור לה לישון, מה איתה, מה יצר על בישה? זה אמיתי נראה לי, זה מדהים. תראה בחורה קטנה שיש לך בנות, יש לך בחור, יש לך בת בת 5, היא עוד לא מבינה בכלל מהדבר הזה, אתה רואה, אין לה שום בושה. אבל בחורה שהיא כבר מתחילה לגדול, אז הגמרא אומרת את זה כבר, אז יצר על בישה. לפי זה הגמרא מאוד מגבילה את זה, אתה רואה רבי דבי, קודם כל הגמרא הגבילה שיש לה אפילו פעם 9 צריכים לשמור מחג בקירוב בשר. עכשיו מגיע עוד משהו. אם אתה רואה שיש לה כבר בושה, אז אפילו שהיא יותר צעירה, אומר פה זה, זה שיטתו, זה לא כל הרב חיסדא, רב רפא בפאפה של רב חיסדא, אז כבר גם כן צריכים להיזהר, לא לישון בקירוב בשר, אבל עדיין אנחנו פוסקים להלכה לא כמו הברייתא של שמואל, ייחוד אין. אנחנו מדברים פה על הקטע של, לפי שיטת המשנה, אנחנו לא כמו הברייתא של שמואל, לפי המשנה שלנו אמרנו שאין ייחוד עם אמא ובת, אז אנחנו מדברים על הקטע שמותר לישון בקירוב בשר, אבל אנחנו אומרים, עד מתי זה לא כזה דבר שבלי הגבלה, אמרנו, בקיצור, מבת מצווה לפי כל הדעות עשו, יש כאלה אומרים כבר מ-9, מרגע שהיא כבר מקבלת בושה להיות ערומה, אז יש פה גם שיטת רב חיסדא שאומר שאפילו עוד לא בתשע, אז כבר צריכים לשמור מרחק, לא לגעת אחד בשני בלי בגדים. נספר את הגמרא עוד סיפור. נספר את הגמרא. רב חייא, רב אחא בר אבא, איקלה לבי רב חיסדא חסנה. רב אחא בר אבא הזדמן לבית של החתן שלו רב חיסדא, שקלי לבת ברתי, רב אחא בר אבא מאוד אהב את הנכדה שלו. אתה בטח, נכון, אבי דמי? אוהבים את הבת של הבת, ואוספוה בכנפי, אוספוה בכנפי הכוונה, ממש הושיב אותה בחיקה. יש כאילו אומרים ממש, ממש, הרעיון, יש כאלו מסבירים שזה אותו מסר של הבת במשנה, ישן איתה מקירוב בשר, יש כאלה אומרים. זאת אומרת, ממש היה בלי בגדים, ממש אהב אותה בכנפי, בחייק שלו, והמסר פה שאנחנו רואים, התוספות ריא הזקן, מוביל לפה בשם, אפשר להסתכל בתוכו, דקה, יש לנו תוספות, הנה, תוספות ריא הזקן, אתם רואים בצד ימין, אוספה בכנפי, שישן עם בקירוב בשר, שהניחה תחת מגדי מיטתו. עד כדי כך, כן, איתך. עכשיו, אמר לי, עכשיו, רב חיסדא, זה החתן של רב אחא בר אבא, והסבא, רב אחא בר אבא, הלך עם הבת הקטנה של רב אחא בר אבא, חתן מגיע הביתה, רב חיסדא, חתן של רב אחא בר אבא, הוא לא אהב את זה. אמר לי, לא סבר למר דמיקצ'ה, האם החם, אתה לא יודע שהיא מקודשת, ברגע שהיא מקודשת, אז רש"י אחרון אומר פה בעמוד, יש לו להתרחק מאשת איש. אתה צריך לשמור לך, כי כבר לא רואה...
היא קטנה, איך הוא יכול לקדש אותה?
טוב, קטנה, אבא יכול לקדש.
אבל אנחנו גזרנו שלא, שלא יעשה את זה.
טוב, תראה, אמר לה, תראה, אמר לה, מה שאמרת רבי דוד, אמר לה, איך אתה קדשת אותה בקטנה, בקטנות, עברת לחדי רב, עברת דברי רב. אמר רב יהודה, אמר רב, ויתם הרבי אלעזר, שלמרות באמת מדין הגמרא ראינו שמותר לאבא לקדש בת, אבל יש פה את הממרה של רב שכתוב, אסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה, עד שתגדיל ותאמר מפלוני אני רוצה. בגמרא אנחנו למדנו את ההלכה הראשונה במשנה שלא ילמד אדם רווק סופרי. השואלת הגמרא מה איתה? מה הסיבה שבן אדם לא ילמד רווק שלא ילמד תינוקות? אי למה משום אינו, כי היא תרצה להגיד בגלל שהוא מלמד פה, הרי אמרנו שברור שמדובר פה שמלמדים בנים, זה אסור. אז אם ככה, אז אולי תרצה להגיד שהסיבה, שרגע שהוא רווק, אני מפחד שאולי הוא ייכשל במשכב זכר. שואלת הגמרא ותנא, אנחנו למדנו בברייתא מפורש, אמרו לו לרבי יהודה שלא נחשדו ישראל על משכב זכר ועל לא על הבמה. רבי יהודה אומר שאסור לישון, למדנו במשנה שני רווקים בבגד אחד, כי הוא חושש למשכב זכר. אז גם ראינו את זה במשנה, הוא לא מביא פה את הברייתא שחכמים אומרים לו, לא, עם ישראל לא נחשד. במשנה זה גם כתוב, במשנה זה לא כתוב את התם. אבל מי את הברייתא, שמה כתוב בברייתא שהתם שחכמים מתירים, שעם ישראל לא נחשד על משכב זכר ולא על הבמה, אז אין בעיה הלכתית לפי חכמים שאנחנו פוסקים כמו חכמים ששתי גברים יהיו ביחד, אז אין לנו שום חשש, כי אנחנו לא חשודים על משכב זכר. אז אם ככה, עדיין אנחנו צריכים להבין את הסיבה, שמה הסיבה שבחור רווק לא ילמד תינוקות. משכב זכר אין, כי אנחנו פוסקים כמו חכמים, אז מה כן? אלא אומרת הגמרא, אלא רווק משום המתה דינוקים, זה ממש נכון. זאת אומרת, מה זה ממש נכון? זאת אומרת, מדובר פה כמובן בכיתות קטנות, שמי מביא את הילדים מלא פעמים לתלמוד תורה עם אמהות, ואז הוא רווק, ואין אפוטרופוס לראות, אני מפחד שהרווק יתגרר, אבל אם הוא נשוי, יש לו את הפרנסה, לפי זה כתוב בספרים הלכה, בכיתות גדולות, שילדים באים עם הרגליים שלהם לבית ספר, האמא כבר לא מביאה ילד בכיתה גדולה לבית ספר, האמא אף פעם לא מגיעה, אז אין שום בחור בעיה לרווק ללמד. כל הבעיה לרווק ללמד זה רק הבעיה באופן של כיתת גן. כיתה א', שמי שמביא מלא פעמים זה לא רק האבא, זה האמא מביאה. אז לפי זה כבר, לפי הטעם הזה, כבר ירד לנו שכל הכיתות הגדולות, אם האמאות לא נכנסות, אין שום בעיה לרווק ללמד. מה הוא השם בגלל שהוא רווק, שלא יהיה לו את זה? אז לפי זה, אומרת הגמרא, אז אם ככה, מה הסיבה שאישה לא תלמד תינוקות? אז אומרת, מה אישה זה הפוך, משום הבעתה דינוקה. בגלל שחוששים על אבות התינוקות, שהם מביאים את הבנים, אז עוד פעם, לפי השיטה שאני אומר שמדובר אישה זה גם כן רק רווקה מובן, אם לפי השיטה שאישה זה כבר יותר חמור, אפילו אישה נשואה לא תלמד בנים, אז יש כאלה אומרים שאישה, אישה זה יותר חמור, למה? כי גבר נשוי, אשתו תמיד בבית, אז תמיד יש לו את השמירה, אפילו שבאים אמהות, אבל אם האישה היא נשואה, ובדרך כלל בוא נגיד בזמן הגמר מדובר פה שבאים אליה הביתה ללמוד תינוקות, לא כמו היום הולכים בחוץ, האבא לא בבית, אז פה יש כאלה אומרים שפה אתה יכול יותר להיקשב. זאת אומרת, אם האישה נשואה לפי הגרסה שבמשטרה היא גם כן לא כתוב לא תלמד אישה רווקה, זאת אומרת, כתוב אישה סתם, אז לפי השיטה שכתוב שאפילו אישה נשואה לא תלמד, יש כאילו מסבירים את זה כקטע שאישה אין לה את השמירה כמו שיש לבעל אם הוא נשוי. בעל נשוי, אשתו תמיד בבית. אז הוא יודע אפילו שעכשיו מגיעים לפעמים עוד, יש לו את הבעל בסדר לא אשתו, אבל הפוך, בגלל שהאישה בבית, אז הבעל בחוץ, בעבודה לא יודע מה, אז פה יכול להיות שגם היא תיקשב. אבל עוד פעם, זה כתוב פה, הלכה למעשה, כל אחד צריך לשאול מה הלכה למעשה, אבל מה שאנחנו יודעים היום, שברוך השם, בנות לבנות, בנים לבנים, אין בכלל את השאלה, מורה בבית ספר שמסמדת רק בנות, אין שום בעיה, אבל גם בבית ספר של כל הבתי ספר הממלכתיים והכל, בכיתות קטנות ממש הרבנים מתירים ב-100%, כמובן
אפילו,
לא לעשות...
אפילו שתינוקות, זאת אומרת, עשו בגבר שלמד תינוקות?
מה? נשואים אין בעיה בכלל.
לא, גבר תינוקות.
אני שואל בחור, בחורה רווקה שתלמד.
אני שואל אותך משהו אחר. גבר שמלמד תינוקות, גם כן אסור?
הלכתית בסדר, לא, זה בסדר, יש גיל מסוים.
למדת, גיל מסוים.
כן, יפה. למדנו במשנה, אבל הלכת לשאול שרווקה תלמד ילדים קטנים, רווקה תלמד ילדים קטנים, גם כן אמרנו, לכאורה לא מחלקים היום, אני לא מכיר כזה. אבל גדולים זה כבר... יכול להיות בעיה, רווקה לבנים גדולים זה אחרת. למדנו במשנה, רבי אלעזר אומר, אף מי שאין מחולו. למדנו רבי אלעזר מגיע ונוסיף במשנה, שאף מי שאין לו אישה לא ילמד צופרי. מה הוספת תנקמה? אז הגמרא מבינה, יש פה שתי אופציות. יש אופציה כזאת, שתנקמה מדבר רק על רווק שאף פעם לא התחתן. בחור שכבר התחתן, אפילו שעכשיו הוא גרוש או אלמן, כבר אין לו את התאווה כל כך, הוא יכול, ולפי תנקמה. מגיע רבי אלעזר אומר, אף מי שאין לו אישה, אפשר להסביר שתי פירושים. אפשר להסביר אחד, הוא רוצה להחמיר כזה אחד. אפילו שהוא התחתן, הרגע שעכשיו אין לו אישה, או חד וחלילה אלמן, הוא גרוש, הוא גם כן לא ילמד, זה הוא מוסיף על תנא קמא. אבל מה הדין, אחד נשוי, ועכשיו אשתו לא פה, אשתו נסעה לחופשה בחוץ לארץ לשבוע, אז הוא כן יכול ללמד. או שאני אומר לו, רבי אלעזר מחמיר עד כדי כך, שאפילו שהוא נשוי עכשיו, ברוך השם עדיין, אבל אשתו עכשיו לא נמצאת, נסעה לא יודע לאיפה, שבוע, אז אותו שבוע כבר לא יכול ללמד, זה רבי אלעזר מחמיר עד כדי כך. אז הגמרא מביאה להלכה למעשה, שרואים מפורש שרבי אלעזר כזה מחמיר, שהוא אומר שאפילו שהוא נשוי עכשיו ברוך השם, אשתו חיה 120, אבל רגע שאשתו עכשיו לא פה באזור, היא נסעה לחופשה לכמה ימים, אסור לו באותו תקופה ללמד. אבל מה שיוצא ברור שלפי תנא קמא, הרגע שפעם היית כבר נשוי, הרי אתה כבר לא נקבע בתור רווק, אלמן, גרוש, השם ישמור על כל נשואני ישראל, כבר בסדר. רבי אלעזר מחמיר לצורה הקיצונית. אפילו אחד שברוך השם חי בשלום, הכל תקין, רק אשתו עכשיו נמצאת מחוץ לארץ לחודש, לשבוע, אז הוא מחמיר עד כדי כך שרגע שעכשיו אין לו את הפג בסלו, אז זה חמור. רבי אלעזר אומר אף מי שאין לו וכולו. שואל את המאי בעיה לאומי שאין לו אישה כלל? זאת אומרת, ואז הוא מוסיף על תנא קמא, והוא אומר שאפילו שהייתה לו בעבר אישה ומת אסור ללמד, כמו שהסברתי, עוד אימא מה פתאום? אפילו שעכשיו נשוי בשנה שרויה אצלו. אז הגמרא מביאה ראיה, אתה שמע, אף מי שיש לו בנה שרויה אצלו, לא ילמד סופרים. זאת אומרת, אז רואים מפורש, רבי אלעזר רואים עד כמה הוא החמיר הדבר הזה. למדנו במשנה, רבי יהודה אומר לא יראה בחולו, למדנו שרווק לא יראה בהמות לפי שיטת רבי יהודה. זה אותו דבר שלא ישנו שני רווקים בטלית אחד. אבל חכמים חולקים. מה הסיבה של חכמים? כבר למדנו ועכשיו נראה את זה. עוד פעם תניה, אמרו לו לרבי יהודה, לא נחשדו ישראל על משכב זכר ולא על הבהמה, ופי חכמים מתירים לרווק לראות עם בהמות, ואותו דבר מתירים לרווקים לישון בבגד אחד. אנחנו מתחילים את המשנה האחרונה של המסכת קידושין בסייעתא דשמיא, משנה ארוכה וקלילה ואמיתית. אומרת המשנה, כל שעסקיו עם אנשים לא יתייחד עם אנשים. זאת אומרת, מה זה אומר כל שעסקיו עם אנשים לא יתייחד עם אנשים? מה זה אומר?
אפילו מרבה.
מה זה אומר?
אפילו מרבה.
אנחנו למדנו, ורבי דוד מיד שאל את זה על המשנה הראשונה, ואמרנו שזה בדף פי בית עמוד א' פה המקום. אנחנו למדנו במשנה, גבר עם אישה אחד, זהו איחוד האורגינל שמכירים. גבר עם שתי נשים, המשנה אמרה שזה גם כן בעייתי. הסברנו כבר למה. הוא שאל מיד על המשנה, מה עם שלוש? במשנה כתוב, לא התייחד איש עם שתי נשים. מה עם שלוש? הוא שאל על המקום. ואמר שאמרנו שפה זה המקור, עכשיו נראה את זה בפנים. מחלוקת רשי לתוס. רשי מסביר פה את המשנה לשיטתו, שרשי מדייק את המשנה שמה, שכתוב לא יתייחד אדם איש עם שתי נשים, אז רשי מדייק ששלוש מותר בכל שכן עם 10 ו-100, מגיע המשנה להגיד פה שכל שעסקיו עם אנשים, עם העבודה שלו עובד עם נשים, לא יתייחד עם אנשים אפילו אם יש לו 100 נשים. למה? נראה מה רשי מסביר, כרגע שהוא עובד איתם אז ליבו גז בהם, אז פה כבר אין לך ביטוח, והם כבר יחפו עליו, כי הם הופך להיות כמו אישה כמוהם, אז הם כבר יחפו עליו וכולו. זה רשי מסביר, בוא נראה את הרשי לפנים דקה. רשי דיבור המתחיל לכל שעסקיו עם אנשים, אומר רשי שמלאכת ומנתון נעשית לנשים ואנשים צריכות לו, לא יתייחד עם אנשים אפילו עם הרבה נשים, זה החידוש פה. לפי שליבו גז בהו וכולן מחפות עליו, אבל ואילו איש אחינה בין שתי נשים תנן, אבל עם שלוש או ארבע, עם שלוש או ארבע שפיר דמי. זאת אומרת ככה, גבר רגיל שלא עובד עם נשים, עם מי שלוש ומעלה אין לו שום בעיה, רק עם מי אחד, שתיים אסור, שלוש. החידוש פה במשנה שכל זה גם אנשים לא יתכן אנשים, שכזה אחד אסור לו אפילו עם יותר מ-2 ותוספות חולק. תוספות שואל, תוספות דיבור המתחיל לא יתייחד עם אנשים, אז תוספות מביא את הרשי, פירוט בקוטרה, ואפילו עם נשים הרבה ודווקא רוכל, אבל איש אחר מותר. שואל תוספות וקשה להרמב״ם דאמר לאל, אנשים מבפנים ונשים מבחוץ, מה אמרנו? חוששים, לא, חוששים למה משם ייחוד, למה שאסור להתייחד עם נשים הרבה לכול העלמה. הוא הביא לנו ראיה מפורשת נגמרה נגד רשי. ולמדנו אתמול בשיעור שמה יהיה דין גברים מבפנים נשים מחוץ, אז רבי מאיר שם סובר שמה? שיש בה איחוד. למה? מה הפחד שלהם? מפחד שהגברים יצאו לחדר החיצוני, ואז יתחדו שם עם האלה כמה נשים מדובר, פה יש שם מחיצת נשים מלא נשים. יותר מ-2 אין שום בעיה, מפה אנחנו רואים מהגמרה שלא משנה, 2 זה לאו דווקא. אפילו עם 10, אז אם ככה, מה החידוש פה במשנה שכל שעסקיו מנשים לא יתייחד עם אנשים? כל בן אדם אסור לו להתייחד עם אנשים. לכן תוספות מפרש, לכן נראה לי לא יתייחד עם אנשים, זה החידוש פה, אפילו אשתו אימו. לשרין עליהל, לשרין עליהל, אם אשתו איתו אמרנו שאין בכלל ייחוד, כי היא שומרת עליו אפילו באמצע הלילה לישון באותו חדר, כבר לא תישן טוב. מגיע המשנה פה להגיד שאם הגבר הזה הוא עובד איתם וליבו גז בו ורגיל, אז פה האישה כבר לא מספיק שומרת. למה אומר תוספות? וכיוון דה ורוכל, היא ככה שתפה. אז המחלוקת יסודית של רשי ותוספות, מה הכוונה פה במשנה? כל שעסקה עם אנשים לא יתייחד עם אנשים. האם החידוש פה שהוא אסור לו להתייחד יותר מ-2 וכולו? או לפי תוספות, כל אחד אסור לו להתייחד עם כמה אנשים. החידוש הוא שאפילו אשתו איתו, שבדרך כלל אין ייחוד, פה יש ייחוד. אומרת המשנה, ולא ילמד אדם את בנו באומנות נשים. שלא ילך בן אדם ללמד בנו אומנות כזאת, עוד מתנה דוגמאות, ילך לספר אותו לעשות לו קישוט ציפורניים, דוגמה. לבשם, לא ידע, לספר נשים, השם ישמור. כאלו דברים, לא ילמד את הבן אדם להתעסק, כי השם ישמור. רבי מאיר אומר, לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה. תמיד תלמד הבן שלך אומנות נקייה, הכוונה בי שלא יהיה עבירות, וכמובן קלה, תעשה לו שיהיה קל, שאין בו תורך, הוא יגיד אם זה אומנות קלה, סתם להיות איזה משהו, איזה עובד פשוט של מזכיר פשוט, מקבל שכר מינימום, אז לא יהיה מספיק כסף. אז אומר רבי מאיר, והתפלל למי שהעושר והנכסים שלו, אל תחשוב אם אתה תלמד הייטק אתה תהיה עשיר, אם אתה תלמד עורך דין, לא יודע מה, מה פתאום, התפלל למי שהעושר והנכסים שמלא פעמים, פתאום אתה רואה עשירים, פתאום הם צריכים, יש להם מלא הוצאות או שהם נופלים פה ופה, זה לא קשור מקצוע. יש לנו בורא עולם שהוא זן והוא מפרנס והוא מחליט. אז אל תחשוב שבגלל אם תלמד את הבן שלך אומנות כזאת פשוטה, אז הילד הזה לא יהיה לו מה לאכול, לא. למה? אלא מתפלל למי שהעושר והנכסים שלו, שאין אומנות שאין בעניות והשירות. למה? כי בכל אומנות יכול להיות השירות, יכול להיות יותר מול אדם. הדבר לא תלוי בסוג אומנות, למה? שלא עניות מן האומנות ולא השירות מן האומנות, אלא הכל לפי זכותו. מה זה הכוונה הכל לפי זכותו? הכל לפי העניין של המזל. מסתכל תוספות אחרון מה שהוא אומר, הכל לפי זכותו, פירוש לפי מזלו. בבני חיי הוא מזונה, גם מזונה פרנסה, לא בזכות התליה מילסה, אלא במזלה תליה מילסה. אפילו תוספות מסכת שבת אומר שישראל מעל המזל, אבל עדיין אפשר לי, יש כאלה ספרים, תוספות הראש אומר פה גם תוספות מסכת שבת, שעל ידי תפילה, על ידי מעשים טובים, אתה תמיד יכול להפוך את המזל לטובה. אז בקיצור, הכל תלוי בתפילות, במזל, זה לא שום דבר קשור באומנות מסוימת. ממשיכה המשנה, למשנה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, פה אנחנו רואים, פה יש אחד ששואל, אני אוהב את משה פיינשטיין, אחד שואל אותו, רבי דוד, זה כמו ספר קריאה אם אתה תקרא את התשובות שם, אחד שואל אותו, מה אם לעשות ביטוח חיים? עומר הוא מפחד ופתאום השם ישמור, ואז לא יהיה לילדים שלו מה, הוא אומר, זה חוסר אמונה, חוסר השתדלות. אז מביא רבי משה פיינשטיין, גם גדולי ארצות הברית, הוא מביא פה ראייה מהמשנה פה, שאין איזה שום בעיה של השתדלות של זה. אתה רואה פה גם, לא מלמד אדם את בנו אמנות נקייה, הוא אומר, זה השתדלות מותר לעשות, זה לא חוסר באמונה, כמו שאנחנו רואים פה. מביא ראייה מהגמרא פה, אומר, יש כבר ראייה מהתורה בכתובה. מה זה כל הכתובה? זה סוג של ביטוח. זה לא חוסר אמונה, וקיצור הוא מעריך, אבל מה? הוא אומר, עוד מעט נראה שיטת רבי נהוראי, שיטה האחרונה במשנה, שזה השיטה. הוא אומר, אבל עדיין, אפילו לפי רבי נהוראי, שרבי נהוראי אומר, מניח אני כל אמונות שבעולם, ואיני מלמד את בני אל התורה, הוא אומר, גם לפי שיטת רבי נהוראי, מה זה הכוונה? הוא אומר, הוא מתכוון להגיד, אתה יכול ללמד אמן שלך אומנות, אבל שידע שהתורה הוא העיקר. זאת אומרת, גם שאתה הולך לעבוד 8 שעות ביום, 10 שעות, צריך לדעת שהתכלית זה השיעור תורה, התכלית זה התורה. ככה אומר אגרות משה. אנחנו ממשיכים את המשנה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, ראית מימיך חייב ועוף שיש להם אומנות? ראית אוניברסיטה, מכללה לחייב ועוף? מה פתאום? ואפילו שאין להם אומנות, התפרנסים שלא בצם. תמיד יש להם את הצרכים שלהם. אז אם ככה תעשה קל בחומר. והלא, החיות והעופות לא נבראו אלא לשמשני. למה? כי כל המטרה של הבהמות, כי זה כל האדם, רק בשבילנו. ואני, מי זה אני? הבן אדם, נבראתי לשמש את קוני. קדוש ברוך. אז אם ככה אינו דין, לא ראוי שתפרנס שלא בצער, אלא אז מה הסיבה של אדם מתפרנס בצער? אתה רואה אחרי הכל. אומרת הגמרא, הסיבה אומרת המשנה, זה לא, שהורדתי מעשיי, בגלל שעשיתי מעשים רעים, אז אכן קיפחתי את פרנסתי. בגלל שעשיתי מעשים רעים, אז זה מה שגורם, העבירות גורם שצריכים להצטער על הפרנסה. רבי הרצל, אתה רואה פה את הגמרא, יש כאלו אומרים, אני לא זוכר בשם מי, קיפחתי פרנסתי, לשון תיקח. הוא אומר, אתה יודע מה הסיבה שהורדתי מעשה, איזה עבירות זה, הורדתי מעשה, זה נקרא עשית עבירות, איזה דבר קיפחתי פרנסה, אתה חושב שאתה מביא פרנסה, אתה פיקח, זה כבר עבירה גדולה, אדם חושב לעצמו שאני מביא, אני פיקח, אנחנו צריכים לדעת הכל בדיוק, בדיוק עכשיו אני נזכר מה שאמרתי שם בבית כנסת בפרשת בראשית, הנחש קיבל את הכללה, עפר תאכל כל ימי חייך. אז כולם שואלים, מה הכללה? יש לו מור. הבטחה שאף פעם לא יצטרך ללכת לעבוד קשה, הלוואות ועניינים. מה התשובה? הכללה הוא שהקדוש ברוך הוא אומר, תלך ממנו, אל תהיה מחובר אליי. עם ישראל שיש להם את הברכה שמחוברים תמיד לבורא עולם. אחד הגיע לרבי דוד מתולה, והוא בכה לו שיש לו קשה בפרנסה. אז הוא הביא את המשנה, הוא בכה לו במשנה, אומר פה את המשנה שכתוב, הורדתי מעשיי, קיפחתי פרנסתיי. אז הוא אומר, מה יהיה? עכשיו הוא כאילו מביא לו את המשנה. אז אמר לו רבי דוד מתולה, אמר לו ככה, אני אגיד לך מה ההבדל של התנה של המשנה, איך שלמד את זה ואיך אתה אומר את זה. אתה בוכה, באיזה קטע אתה בוכה? אתה בוכה בקטע שקיפחתי את פרנסתי. כאילו, אתה לא בוכה בהתחלה, הורדתי מעשיי. הוא אומר, התנה, המשנה למד את זה, הוא בכה והורדתי מעשיי. זאת אומרת, תעזור בתשובה, יהיה לכולם פרנסה טובה בעזרת השם. אומרת המשנה, אנחנו ממשיכים, אין זמן להאריך. הבא גוריה, איש צדיה אומר משום אבא גוריה, לא ילמד אדם את בנו, שלא ילמד אדם את בנו, המסר פה זה אומנויות שבסוף באים לשלב של גזל וגניבות. מה זה דוגמה? חמה. הלום, היום לא תבינו את המושגים, אנחנו ברוך השם בדור אחר לגמרי, אבל עדיין חמה רש"י אומר זה בעל חמור שנושא מסעות. זאת אומרת, בסוף היינו
באים... נהג מונית בדרך.
אנחנו עכשיו נדבר טוב על עם ישראל, אף אחד לא מונה, אבל... לא ילמד אדם את בנו, לא חמה ולא גמל. גמל רש"י אומר זה...
מסעות.
זה סוג של בעל, אחד שנושא קרונות. וקדר זה כאילו הבעל הקרון בעצמו. ככה רש"י אומר פה. בקיצור, רש"י אומר כל אלו אומנויות, סתכל רש"י דימור מתחיל חמר גמל ספר קדר. כל אלו אומנויות ליסטיות, כשלנים בדרכים הם נכנסים, כשלנים בדרכים הם נכנסים ולוקטים עצים ונקרמים בפירות. ועוד שנזכרים לאדם ומעבירים על תנאה. בקיצור, הם אנשים נוכלים. הם גונבים ונוכלים. חמר, גמל, קדר, ספן זה מניק ספינות בים. ולא רואה, לא רואה בהמות, ולא חנווני, לא בעל חנות למכור אדם. למה שאומנתן אומנות ליסטים? כמו שאמרתי את הרש"י כבר. מה הקשר? למה רואה בהמות? כי רואה בהמות לפעמים הוא רואה בשדות של אחרים. למשל, שבוע שלמדנו. החנווני, מה הבעיה שלו לפעמים? הוא עובד על אנשים, הוא נותן לו יין, הוא מרב שם המים יותר. רש"י אומר, אבנים קטנות בחיטים. בקיצור, כל הבעיות האלו מגיעים, אז אל תלמד בן שלך אומנות שבסוף השם ישמור יכול להיכשל אפילו במה שהוא גזל. רבי יהודה חולק ואומר משמו, החמרין רובן רשעים. החמרין, או רבי יהודה אומר משמו של אבא גוריה, אז למה הוא חולק רבי דוד? לא לכולם שהוא חולק. המרש"י כותב שלפי רש"י יהודה בא לחלוק על אבא גוריה, שהוא סובר שרק
החמרים
בחזקת רשעים, על הגמלים והספנים זה לא, כן, נראה את זה בהמשך, כן. רבי יהודה אומר ככה, רק החמרים, אתה צודק, רובן רשעים, כמו שרש"י אומר, כי רובם גונבים. אבל בגמלים, מי שאומר שבגמלים רובן כשרים, למה רובן כשרים? אז רש"י מסביר, זה משהו מדהים. צריך להגיד את זה עכשיו לחיילים, תראה מה זה, רואים את זה בחוש. רש"י דיבור מתחיל לגמלים רובן כשרים, אומר רש"י שפורשים למדברות למקום גדודי חיות וליסטים, ורעים לנפשם ומשברים ליבם למקום. אתה רואה רש"י? למה אני אומר רובן צדיקים? כי הרוב של האנשים בסוף אין עוד מלבדו. הספנים כבר רובן חסידים, כי הם כולם נמצאים גם כן על המקום סכנה יותר, וגם כן מאותו רעיון. ואז אנחנו באים לגמרא הזאת, שכולם, יש, אתה יודע כמה פירושים אני לבד ראיתי על הטוב שברופים לגיהנום, דוד לא יהיה לו עצמים לשמוע מני 2-3. אבל מה הכוונה טוב שברופים לגיהנום? מה זה נקרא טוב שברופים לגיהנום? ככה אתה מקלל אותם? בואי נלמד דבר ראשון רש"י. רש"י אומר דבר ראשון פשוט. רש"י דיבור מתחיל טוב שברופים לגיהנום. אומר רש"י, אינו ירא מן החולי. הוא מאכלו מאכל בריאים. ואינו משבר ליבו למקום, הוא לא מפחד מהחולי כי הוא מרגיש את עצמו רופא בדרגה גבוהה. הוא אוכל מאכלים בריאים, ואינו משבר ליבו למקום. ועוד דבר, יש לו סיבה שהוא הולך לגיהנום, אחד שהוא אף פעם לא מגיע לבורא עולם, כי הוא בטוח כאילו בריא. בפעמים שהורג נפשות, ויש בידו לרפות העניים, ולא מרפק, הוא לא מקבל את הצ'ק, שכל הפרופסורים מקבלים שם, לא יודע מה הם לוקחים שם על כל ניתוח והכל. אז זה הסיבה שטוב שברופאים לגיהנום. אתה יודע, אני אספר משהו, סיפור שרבי דוד יצחק, פעם אחד הגיע רופא לגאון מרוגוצ'ובר, היה גאון ידוע צופרת פניח, אמר לו, הרב, אתה צריך להפסיק ללמוד קצת, אתה נהיה חלש מזה, אתה לומד כל היום, אתה נהיה חלש, אתה צריך להפסיק מזה, לא בריא בשבילך. אז אמר הגאון מרוגוצ'ובר, עכשיו אני מבין את הגמרא, מה זה טוב שברופים לגיהנום, מה זה טוב שברופים, הם לא יכולים להיכנס לגנת, הם יראו את כל הזמן צדיקים, ידעו, זה לא בריא, לכו לישון כל הזמן, זה לא בריא, תמיד תמיד, הם לא מתאימים לגנת, כי כל הזמן ישכחו, טוב שברופים לגיהנום, זה הצופלת מעניה אמר. יש עוד וורטים, אמרים בבלז אמר ככה, טוב שברופים, הרופים, איזה רופים טוב שברופים לגיהנום? כאלו רופים שמחזיקים שהרפואה מגיע מהם, לא מורה עולם. אז טוב, הם מוחקים את הברכה ה-18 של רפאיני. הם אומרים טוב, טוב זה 17, מבחינתם אין רפאיני, רפאיני זה הם. אז טוב, טוב זה 17, הם מורידים את הרפאיני, כאילו זה הם, כאלו רופים, זה... זה, 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 זה גיהנום. היו צדיקים שהיו אומרים, רבי אהרון מבלז אמר, טוב שברופים לגיהנום. איזה טוב, מי זה טוב שברופים? זה לגיהנום כזה אחד שרואה את הגיהנום פתוחה תחתיו. זה רופא טוב. שרואה כל הזמן גיהנום פתוחה תחתיו. עוד אחד תן לי להגיד פה, אמרתי, נגיד את המרש"א, כי גם התפארת ישראל אומר, מה זה טוב שברופים לגיהנום? הוא אומר, טוב שברופים לגיהנום, גם המרש"א וגם התפארת ישראל אומר, טוב שברופים זה כזה אחד שהוא מחזיק את עצמו. יש את הפרופסור עם ה... זה כזה טוב שברופאים, שהוא מחזיק את עצמו וזה, זה לגיהנום. עוד משהו נגיד, היה שאלה, אתה לא תואר אולי את התשובה, אבל זה רבי שטיימן אמר, רב שטיימן הגיע אליו, אתה שמעת על רב שטיימן, נפטר לו מזמן, לפני כמה שנים, היה גאון בפיקח, זה היה גם תורה וגם פיקחות היה לו. אחד הגיע לשאול אותו ככה, יש לו ניתוח, הוא צריך ככה, הוא צריך פרופסור, יש לו שתי הצעות של פרופסור, אחד ליגה של רופא, מומחה ברמה סדר גודל, אבל מה? בעל גאווה גדול. ברמה, אתה לא יכול לדבר איתו בכלל. רופא שני פחות מומחה, אבל ענב. מה התשובה? אני הייתי עונה גם אתה נראה לי, קח את המומחה, עזוב את דבריך, פתח מגאווה. רב שטיימן אמר לו, בשום פנים באופן. הוא אומר, הוא מביא את הגמרא, ציינתי פה את הפסוק שיש, פסוק שכתוב, איך כתוב שם? שתואם את השם, גבל לב. הוא אומר, בכל רפואה, כל ניתוח צריכים לבורא עולם, סייעתא דשמיא. הוא אומר, עם הגאווה הזאת אין את בורא עולם, בסייעתא דשמיא, הוא אומר, תדרכי, הוא אומר, אפילו אם הרופא הזה דתי, הבעל גאווה, והוא לא דתי, אומר לו הרב שטיימן, בספר איילת השחר, קח את הרופא פחות מומחה, העיקר שיהיה לו ענווה, ואז יהיה לך ניתוח מוצלח, כי יש את הסייעתא דשמיא.
זה לא פשוט?
זה סיפור, מה?
זה לא פשוט מה שאמר הרב שטיימן?
לא, אתה רואה שאתה רצית להגיד אחרת, גם אני.
לא, סיפורה שלא נכון.
לא, תשמע,
לא נכון.
תבוא לשאלה בפועל, שאף פעם לא תבוא
לתומכים.
אבל אבל על כל פנים, מה שאנחנו צריכים לדעת, שהרופא מרפא, וזה הרעיון שכולם טוב שברופאים לגיהנום, כי הגאווה מחזיקים שהם מרפאים, זה מאוד חזק, כאלו רופאים לגיהנום, אבל חס וחלילה, כמו שהרמב"ן אומר פה על המקום, שאנשים לא עכשיו יחשבו שלא ילכו ללמוד רפואה. הרמב"ן כותב, לא אמרו את זה אלא לגנות הפושים והזנות של השבת של הרופאים. אבל אין חשש איסור בדבר להיות רופא. רופא שנוהג כמו שצריך, עד ההפך הוא מקיים מצוות עשה, המקיים מצוות עשה של השבת גופו. נראה לי אומרים את זה בשם רב חיים קניאבסקי, שברפו אתה הולך לרופא, מיד, אתה אומר לך מה שרה. אומר, על זה אתה צריך לרפא. כאילו, כל המסר של כל הספרים הקדושים מסכים שאני ואדם מגיענו איזה משהו בעיה, דבר ראשון, רפואה. בואו מצד הצייקים, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות. ואדם קורא לו איזה מקרה שצריך רפואה, דבר ראשון, בורא רפואות, רץ לרופא. טוב, הוא רואה שהרופא גם כן, אומרים לו, אה, נורא תהילות, הוא לוקח ספר תהילים, הוא רואה שגם התהילים לפעמים לא עוזר, אז פתאום הוא נזכר אדון הנפלאות. אז זה הטעות. רבי הרצל, אנחנו מעריכים פה כמה דקות עוד לטובת החיילים, כמה דקות גמרות מאוד יפות. עוד סיפור יפה, אני חייב, יש פה מלא, אני לא אמרתי הכל בכלל, אבל רבי הרצל, סיפור יפה. רבי הרצל, אנחנו, היה לנו אילולה השבוע של החזון איש. תקרא סיפורים, אתה תאהב, רבי דני. אתם מספרים על החזון איש, היה פרופסור אשכנזי ידוע בבני ברק, ופעם אחד הגיע אליו אחד, פעם אחד הגיע אליו לפרופסור אשכנזי, להגיע אליו אחד שצריך על הראש. פרופסור אשכנזי בא לנסה לך ניתוח על המוח. תואר ראש לכל שונאי ישראל. הוא הלך לקחת ברכה מהחזון איש. החזון איש אמר לו, אצל מי אתה מתנתח? הוא אמר לו, אצל ההוא והוא פרופסור. הוא אמר, לך לפרופסור אשכנזי, אני רוצה לראות איך הוא מנתח אותך. הוא הולך לפרופסור אשכנזי, פרופסור אשכנזי אומר לו, מה, מי צריך? הוא אומר לו, חזון איש, אמר לו, מה, אתה כבר רציני? מי הוא למד רפואה? מי הוא בכלל טובה? הוא אומר, תעשה לי טובה, אני מאמין בו, אני מבקש ממך הרב שלי. הוא אומר, מה הוא יודע? הוא מתקש, הוא הביא לו אותה. החזון איש לוקח את הציור של המוח. זה לוקח עת, עובד שם מלא זמן, ואז הוא שינה, הוא אומר, תגיד לרופא לנתח, ככה את המוח, ולא ככה, סיפור אמיתי, ככה וככה, ואז הוא חוזר לפרופסור אשכנזי, פרופסור אשכנזי מאוד מומחה ידוע, וסיפור שאני מדבר אותה לפני, החזון איש עכשיו נפטר 70 שנה, סיפור לפני 90 שנה כנראה. ואז הוא לוקח את, הזה, ופרופסור אשכנזי עובר על זה, וחושב. טוב, הוא אמר, הוא שמע את ההצעה, הוא אומר, טוב, אני אעשה, אתה מאמין בו, אני אעשה. ואז ניתוח היה הצליח הרבה יותר כנראה ממה שהוא מאוד התלהב. הוא אומר, מי זה הרב הזה? אני חייב לראות מה זה, איך? הוא אומר, מה, הוא מלומד, מושכל, מה זה, איך הוא יודע על רפואה? הוא נכנס אל החזון, אמרו לו, הוא נכנס לחזון איש פעם ראשונה, רבי אברהם ישעיהו קרליץ, יושב עם החזון איש, אומר לחזון איש, ריבונו של עולם, אני אומר לך, אני אפילו שלומדתי רפואה כזה מלא שנים, לא הגעתי לשיטה הזאת לסובב ככה, התחלתי לעשות בצורה קצת פחות מומחה. אז איך אתה יודע את זה? הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אני למדתי במראה מסכת חולין, שם מדברים על הראש ובהמה המוח. אז לפי זה, אני קצת מכיר את הצורה של הראש והזה. אז זאת אומרת, זה כנראה, לא יודע, בצדיקים, אתה יודע איך... אז הלכתי, ואני נראה לי ככה, מרוב כזה התלהבו את הפרופסור אשכנזי עליו, תמיד עליו בקליניקה שלו, שהיה לו מלא לקוחות, תמיד הוא לקח את עליו מאז את התמונה של החזון איש. אנשים היו נכנסים לו, והחיים היו מוסכנים, היו אומרים, תקשיב, אומרים את כל התעודות ההשכלה שלי. הוא אומר, כל התעודות השכלה, מה זה מראה, מה אני למדתי, מה אני יודע. אבל אתם רואים פה את התמונה של החזון איש? התמונה של החזון איש עושה להראות מה אני לא יודע. כי הוא יודע מכל התעודות יותר. אתה הבנת מה זה? כל פנים טוב שברופאים לגיהנום, אנחנו ממשיכים. הכשר שבתחים, שבטבחים, אפילו השוחט הכי מומחה, זה שותפו של עמלק. למה? אדמו"ר גם תלמדו רש"י, רש"י אומר כפשוטו, טוב שבטבחים זה ספקי טרפות באות לידו, וחס על ממונו ומאכילה. זה אומר לכם את הרש"י, כי פשוט לא יש עוד פירושים, יש עין יעקב, אני לא אגיד את כל הפירושים, אם פירוש אחד אהבתי אני אגיד. רבי יוסף אנגל אומר משהו יפה, מה זה טוב שפתאום בקשר שבטבחים שהוא שותפו של עמלק? הוא אומר, טבחים מלא פעמים שוחטים, יוצא להם מלא שאלות נמלות וטרפות, ואז הם מתחילים למצפון, כמו שרש"י אמר לך פה עכשיו, הוא לא רוצה לזרוק את זה לפח, הוא לא רוצה, אז הוא מתחיל פה להכין נמלות וטרפות. אמר, יש פתרון, מה הפתרון תעשה? אמר, היה פתרון, אמרו למישהו, קח לך שותף לעסק, גוי. ואז ככה, מה תעשו 50-50? כל הנבלות וטרפות זה המשכורת שלו, הוא יכול לאכול. והקשרים תיקח לעצמך. אז אמר רבי יוסף אנגל, לפי זה אני אבין פה, הקשרתם שבטבחים, אתה לא רוצה לבוא לקשר שיהיה לך מצפון עם כל הכסף וזה, שותפו של עמלק תהיה שותף של גוי, ואז הכל יהיה תקין, הנבלות וטרפות תיתן לו, ואת הקשרים תיקח לך, ואז הכל יהיה תקין.
ככה עושים למעשה היום.
ככה אמר רבי יוסף אנגל, לא משנה, אבל איך זה רבי יוסף אנגל אמר פה. אנחנו מגיעים לשיטה הכי מוצלחת, ואנחנו בצבא השם, כל טוב, רבי נאורי
אומר... אסור להגיד כזה דבר שאני הכי מוצלחת, כי כבר לא ככה.
בשיעור תורה אני אומר את זה, ואני אגיד לך עוד מהדבורות שאתה... אני אמתיק את הכל. אני חז וחלילה לא מזלזל באף אחד, אני מכבד את כולם, וכולם חידו את כולם, ואני אגיד לך מאוד ששמעתי פה על הגמרא, ואתה תואר. התכוונתי להגיד לכם מוצלחת, כי אנחנו עכשיו ישירים תורה, ואני חייב לדבר על תורה. אבל חס וחלילה בעולם, אני לא... אנחנו מעריכים כל אחד ואחד, ואנחנו יודעים שצריך...
אנחנו מעריכים, אנחנו אפס, מה זה? אנחנו נראה, אנחנו
לא עשיתי אפס, לא אמרתי. אמרתי, אנחנו מה אפס, מה? אני אגיד לך מה שהתכוונתי להגיד, שכמו שעוד אחת תראה בגמרא, שאי אפשר לעולם זה ולא זה, אז הקדוש ברוך הוא עשה את הבריאת העולם שאתה רואה, שיש את הכל, יש את המאות לוחמים, ואנחנו, כל דבר צריך, והם בלי התורה שלנו, הם היו נופלים הרבה יותר, זה מציאות. כולנו אחים, עם ישראל אחים, אנחנו כל חייל שנופל, אנחנו בוכים ובוכים על זה. אבל זה בלי זה, אנחנו מאמינים שזה לא יכול להיות. זה האמונה שיש לעם ישראל, כל אחד, גם הם מאמינים לכולם. אבל הקדוש ברוך הוא זימן שיש את האברכים, ויש את זה, וזה ביחד הולך. ובעזרת השם של מי היום והלאה, אתה לא תשמע שום חייל הרוג, אנחנו מאמינים בזה. אבל חס וחלילה, לא הבנת אותי, אבל תנדתי להגיד, התורה, אין על תורה. רבי נוראי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני תורה, אין לתורה. אני לא יכול להתאפיק, אני חייב להגיד את זה בשביל שיהיה רגוע. מה אני חייב להגיד? מי זה רבי נוראי? מה אמר רבי מאיר מקודם במשנה? רבי מאיר אומר, לא מלמד אדם את בנו, אומנות נקייה. מה פתאום אמרו רק להיות אברכים בני ישיבות? רבי נוראי אומר, רבי הרצל, אתה חייב לשמוע, רבי הרצל, אתה חייב לשמוע את אבות. רבי מאיר אומר למעלה, מניח אני, לעולם מלמד את בנו אומנות נקייה. פתאום מגיע רבי נוראי שזה רבי מאיר, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אל התורה. מה קורה פה? אני אגיד לכם, תשובה, לא זוכר בשם מי. זה מאוד אמיתי. מה זה רבי מאיר? מאיר זה לשון, אני מאיר אחרים. מאיר. נאוריי, אני מאיר. רבי מאיר, אני לא יכול להגיד לכולם בעוד את זה. אני אשם, מה פתאום? כולם יכולים להחזיק מעמד, ללמוד כל היום תורה? מה פתאום? אין סיכוי בעולם. אפילו שיש לבן, אפילו אדם חרדי, לא כל הילדים שווים, אתה לא יכול ללמד את כולם. אז אומר ככה, רבי מאיר שאני מדבר לאנשים אחרים, כמה שהוא אומר אחד בכלל להגיד ככה, אומר, ללמד ולמד אומנות נקייה וקלה, מה השאלה בכלל? אבל אומר, רבי נוראי שאני מדבר לעצמי, אז לעצמי אני יכול ללכת להגיד את המילים האלה. אבל חס וחלילה, שמעתי את זה, אני לא זוכר בשם מי. עכשיו אהבת. אז רבי נוראי שאני מאיר, אז אני אומר מה שאני עושה, אבל חס וחלילה מכבדים את כולם, וגם כמו שאמרנו מקודם, גם כשאומרים את זה, חייבים לדעת, וכולם יודעים שרבי נוראי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואני מלמד את בני אל התורה. למה שאדם אוכל מסחרה בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. יישאר כל אמונות אינו כן. כשאדם בא לידי חולי או לידי זקנה או לידי איסורים ולא יכול לעשות עם מלאכתו, עוד בזמן הגמרא עוד לא היה מושג של פנסיות וכל זה, גם פנסיות זה לא דבר בטוח, אז מה קורה השם ישמעו, הוא עומד ברב, כי אין לו מאיפה להתפרנס, אבל התורה, יש פה סייעתא דשמיא עצומה ורואים את זה בחוש, אבל התורה אינה כן, אלא משמרתו מכל רע בנערותו, זאת אומרת, זה משמר אותו בצעירות מכל רב, אפילו שהוא בא לידי זקנה הוא בעיה די איסורים והוא לא יכול לעסוק בו, אז התורה נותנת לו אחית ותקווה בזקנתו, זאת אומרת, הוא אוכל אפילו בן אדם מגיע בגיל 70-80 כבר קשה לו ללמוד, אבל הוא אוכל מזה שהוא למד בגיל צעירות. איפה הראיה בזה? בנערותו מה הוא אומר? יש פסוק בין הישעיהו ותראותו וקובעי השם, יחליפו כוח. זאת אומרת, כשהוא מקבל להשם בצעירות, הוא ייתן לו הכדור ולא ייתן לו תוספת כוח. ובזקנותו מה הוא אומר? עוד ינובון בסיבה, זאת אומרת שגם בדקנה שהוא לא יכול לעסוק בתורה, עוד מלא יניף פירות ויוכל מסחר לימוד התורה שלמד בנערותו. וכן הוא אומר, נראה לי את השבוע הבא בפרשת חיי שרה, הפסוק אומר שם באברהם אבינו, ואברהם זקן, כתוב שם הבא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. זאת אומרת שאברהם אבינו התברך גם לעת זקנות, למה? כי הוא היה עוסק בתורה. איך אנחנו יודעים שהוא היה עוסק בתורה? כי מצינו שעשה אברהם הבינו את כל התורה כולה, עד שלא ניתנה. שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותי, חוקותי ותורותי. אז פה אנחנו רואים שאברהם אבינו קיים את כל מצוות השם והתורה. אז הנה, אז מה הוא קיבל? אברהם זקן בבנים, שאפילו לגיל זקנה, בקיצור, בן אדם בעל תורה, יש לו ביטוח לכל החיים, יכול להיות רגוע, והכל יהיה לו תקין, גם אפילו שיהיה לו קשה ללמוד לגיל זקנה, הוא מבוטח. אנחנו, על מה מביאה ברייתא עכשיו, מהנושא שלמדנו בתחילת המשנה, ממי שעסקיו עם אנשים. תנו רבנן, כל שעסקיו עם אנשים, סורו רע. מה זה סורו רע? רש"י אומר, המנהג שלו רע. בקיצור, שלא יתחבר עם אנשים כגון אלו. מי זה? כגון הצורפים. תנו רבנן, 10 דברים נאמרו בגרה. גרה זה מי שעובד להקיז דם לאנשים. איזה 10 דברים? מהלך על צידו. אז רש"י מסביר, הוא הולך בקומה סקופה, בדרך כלל מי שמקיז דם הולכים כמו בעלי גאווה. שברוחו גסה, מתגאה בעל גאווה. דבר השלישי, החיסרון שלו השלישי, ונתלה ויושב. רש"י מסביר, כשרוצה לשבת, הוא נשמח. אתם רואים רש"י למטה, מהלך על צידו ורוחו גסה ונתלה ויושב. אז רש"י אומר, שלושתם סימני גאווה, אבל אין זו דומה לזוי. בכולנו חלוק במידת הקשרים, שמה? נתלה ויושב, אינו יושב, אלא אם כן נשמח, נשמח או לאחוריו או על צידו, דרך גאווה. ובשביל שהבריות מוסרים נפשן לידו, כי הוא כאילו מוציא מהם דם, אז לכן הוא סוג שהוא מתגאה עליהם, מתגאה. הדבר הרביעי ואינו צרה, פשוט קמצן רש"י מסביר כפשוטו. למה? רש"י מסביר מפני שהוא לומד לאכול אצל המקיזים, ולא מלומד להוציא. הוא תמיד רגיל שאנשים שבאים אליו נותנים לו לאכול, בקיצור הוא קמצן בכסף שלו. חמישי ואינו רעה, הוא נותן עיניים על הבריאים שיכלו בשביל שיצטרכו לו להקיז דם, כך רשי אומר פה שלוש שורות מלמטה. אחר כך אוכל הרבה, הוא רגיל לאכול כל יום אצל כמה אנשים, כך רשי אומר שמלומד לאכול עם כמה אנשים מכל יום. זה הדבר השלישי. דבר השני מוציא קימה, אז גם כן הכל אני מסביר מרשי שלוש שורות מלמטה, שתי שורות מלמטה, בתוך שמאכלו יפה בלחם נקי ובשר שמן שמתאים את הזבל, שכל אדם מכין לסעודת הכזה מאכל בריאה. אז אם ככה, אז בדרך כלל הוא אוכל אצלנו שאוכלים מאכלים בריאים, אז אוטומטי הוא פחות בבית הכיסא. ברגע שפחות מוציאים, אז זה כבר, אז זה גם גנות. הדבר השמיני מחשוד על העריות, למה? אז רשי מסביר פה, מתוך שאנשים צריכות לו ועסקו עמהן, אז אוטומטי כבר חשוד על העריות. התשיעי בעל הגזל, למה? רשי אומר שאנשים גוזלות מבעליהם בשביל שיבוא להקיז להם דם ונותנות לו. הדבר התשיעי בעל השפיכות דמים, למה? כי לפעמים הוא מקיז הרבה דם, אומר רשי אחרון בעמוד, ואז לא נשאר רביעי דם אצל האדם שממנו הקיז. ואז דרש בר כפרה, עולם מלמד אדם את מאור אומנות נקייה וקלה, מהי אמר רבי יהודה? מחת ניתן מיותר, וקלה. שואלת הגמרא, מהי? איזה יש לך? זה קצת סתירה. אם זה נקי, זה לדרך כלל לא קל. מה זה? תביא לי משהו שגם נקי וגם קל. אמר רבי יהודה, אנחנו אומרים לעמוד האחרון במסכת, מחתא דתלמיותא. מחתא דתלמיותא, רש"י אומר פה למעלה, זה מחתא תלמיות, שהתפירות עשויות תלמים, תלמים, שורות, שורות, כתלמים של מרחשה. בקיצור, העבודה הזאת, רש"י אומר שזה נקייה וקלה, זה לא גזל, ואין שם גם חסרון כיס, וזה נקייה וקלה. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא מניין אומנויות מעולות, אבל מצד שני כמותן, הרבי אומר, אין לך אומנות שעוברת מן העולם, אתה צריך כל אומנות, אתה חייב את הכל. אומנות הכי שנראה לך הכי בזוי, תאר לעצמך אם לא היה אנשים שהוא מוציאים את הזה, ומה היית עושה? חייבים את הכל, גם שנראה לך, לא רוצים אחר זה בבקמה. ממש שלוש דקות נסיים, בסדר? תניה, רבי...
ממש את הסיום?
הסיום זה בדקה האחרונה, אנשים כבר יתגרו עוד קטע קטן, אני אסיים. תניה רבי אומר, אין לך אומנות שעוברת מן העולם, כי בכל אומנות יש צורך, אשרי מי שרואה את הוריו, אשרי מי שרואה את הוריו שילדו אותו ואת בניו, שעוסקים באומנות מעולה, כולם אומרים תראה איזה אבא, כולם שם נקיים, אומנות נקייה, בלי נשים, בלי... ואוי למי שרואה תורה ושם ישמור באוטומטי גם הילדים, באומנות פגומה. ואותו דבר ממשיכה הברית המנהג העולם ככה, אי אפשר לעולם בלי, בלא בשם, חייבים שיהיה אנשים שימכרו בוסם, זו עבודה טובה. מצד שני גם בלא בורסקי, אתה חייב גם אנשים שמאבדים אורות של בהמה, שזה עבודה פגומה, אתה צריך את שתיהם. אשרי מי אבל שאומנתו בשם, שהוא זוכה לעסוק בעבודה נקייה, עם ריח טוב והכל טוב. ואוי לך מי שאומנתו בורסקי. ואותו דבר בשאר ענייני העולם, אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות, אתה חייב את שניהם בעולם. אבל מה? אשרי מי שבניו זכרים, ואוי לוי למי שבניו נקבות, מה הכוונה? בנותם נקבות. אז מגיע המרשב ואומר חס וחלילה, חייבים את נקבות, אי אפשר להגיד אוי לו למי שבנותם נקבות, חייבים בנים זכרים וחייבים. אוי לו למי שבנותם נקבות, הכוונה שאוי לו לכזה אחד שהבנים שלו, מתנהגים כמו נקבות שהם לא עושים מצוות, הם רק עושים מצוות של נשים, כאילו אין להם, הם נפטרים את עצמם ממצוות. יש כאלו אומרים שמסבירים את זה בנו נקבות, הם מבחינת מקבל, לא מבחינת משפיע. בכלל, אלו שהיום, הטכנולוגיה של היום, בכלל אפשר להבין את זה, כתוב, זה כבר כתוב פעם שאלות ביעבץ, השם ישמור אלו שמחליפים את עצמם, זה בכלל, בקיצור, אוי לו למי שבנו אותם נקבות, יש כאלו אומרים שמי שמשקיע את עצמו בקישודי, זה הטבע של נשים, אז זה אוי לו למי שבניו נקבות. מסיים את הברייתא, רבי מאיר אומר, לעולם ילמד אדם לבנו אומנות נקייה וקלה, ועל שהוא לא יגיד שאומנות זו לא משאירה, אלא יבקש רחמים למי שהעושר והנכסים שלו, שאין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות, אלא הכל שייך למי שהעושר שלו, שנאמר לי הכסף ולי הזהב, לאום השם צבקות. רציתי לסיים עוד קטע, אבל אתם כבר בלחץ, אז מחר מי שעשה את הסיום יתחיל קטע פה, או שאתם רוצים עוד. רציתי את הקטע מרבי נהוראי, כי אנשים בדרך כלל בסיום בלחץ, אתם רוצים עוד קטע?
עוד
שתי מילים, למדנו במשנה, כן, בדרך כלל סיום אנשים רק אוהבים את הקטע האחרון, אז נגיד עוד קטע קטן מה שלמדנו. למדנו במשנה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם ראית מימיך, שלא ראינו אף פעם שחיות ועוף יש להם אומנות, ואפילו שאין להם אומנות, למדנו במשנה, יש להם שפע. זאת אומרת, הם אף פעם, הם לא, הם מתפרנסים שלא בצער, ותמיד יש להם את הצרכים, אז כל שכן. אז אומרת, מתניה רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימי לא ראיתי צבי קיית, לא ראיתי אף פעם צבי שהוא מייבש תאנים שבשדה. אותו דבר לא ראיתי והרי סבל, ולא ראיתי שואל שהוא חנווני, שהוא מוכר בחנות. ואפילו שהם לא עוסקים בעבודות, הם מתפרנסים שלא בצער. והם, החיות הללו, למי נבראו? לא נבראו אלא לשמשני. ואני, הבן אדם, נבראתי לשמש את קוני, אומר רבי שמעון בן אלעזר, את הקדוש ברוך הוא. אז אם ככה הדברים כאן בחומר, אנחנו מסיימים. ומה אלו שלא נבראו, כל החיות לא נבראו אלא לשם שני. עם כל זה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא דואג להם. מתפרנסים שלא בצער, יש להם תמיד שפע, פעם לא חסר להם כלום. למרות שהם לא בעלי מקצוע, אין להם מכללות, אין להם אוניברסיטאות. ואני שנבראתי לשמש את קוני, בן אדם הגיע לעולם, יהודי הגיע לעולם לעבוד את השם, אינו דין שפרנס שלא בצער. אז למה בן אדם באמת עמל לפרנסתו יותר מהחיות? אלא, אתה יודע למה? אלא שראותי את מעשיי. וקיפחתי את פרנסתי, שנאמר בנותיכם איתו. אבל בעזרת השם, עם ישראל מתחזק, אז יהיה לנו כל הפרנסה טובה בשפע. אתם מדבקים השם ולוקח את חיים כמוכם היום, ומחר בעזרת השם סיום מסכת, ומתחילים מסכת בבקמה, מחר בסייעת הדשמיא, תודה לכולם ולילה טוב.
רבי נאורי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אלא תויה. למה? כי כל אומנות שבעולם, אין מלמדת לו אלא מלמדתו. אבל במה זקרותו, הרי הוא מוטל ברב, אדם שמסתבך או לא משהו כזה.
לא
כל זמן שהוא עובד, כאן, כמו שהוא אומר, אין פנסיו או די כל דברים בזמנם. אתה עובד, יש לך, אין לך עובד, לא עובד.
עובד אדמה.
אז אם אחד עכשיו פתאום יהיה כי הזקן, אין לו איזה, מה יעשה עכשיו? אין לו מה לאכול. אז מה יצא? יוצא שכאילו כל העבודה שלו הייתה עד שהוא זקן, אבל אחר כך גמרנו. צריך מישהו יקרוב לו בצדקה או משהו כזה, אבל הוא עצמו לא. אבל, כן, הרי הוא מוטל ברב, אבל תורה אינה כן. עומד אותו לאדם בעת ילדותו. ונותנת לו אחרית לתקווה בעת זקנותו. בעת ילדותו מה אומר, זה קובע שהם יחליפו כוח. עלו עבר כנשרים, וזקנותם האומר, עוד ינבו בשיבה, לשירים רענים יהיו.
אבל אם תברך את כולנו, עוד ינבו בשיבה, לשירים רענים יהיו. זה סיום מאוד טוב, סגל רש"י אומר, יצמחו צמח, מתייחד שכרה לעץ ולתם, לשירים רענים יהיו. בגלל שהם כולנו, בני תורה, גם אחד שקובע איתי מהתורה כמו כולנו פה, אין לנו שפע, לשירים רענים יהיו 120, בריאים ושלמים, תברך,
אין רצון. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, זה מאוד פשוט. אנחנו כאן כל הזמן כותבים אחר שטויות והבלים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ריבונו של העולם, אני אם הייתי עומד לפני, מתי התחלתי את הקוריזום? לפני 14 שנה, משהו כזה. מי שהיה אומר לי שלפני 14 שנה, שאתה כבר תספיק לעשות פעמיים את הש"ס, הייתי אומר, אתה משוגע, אתה לא נורמלי, לא נורמלי. איך מתי אני אעשה את הדבר הזה? מה, אני אעזוב את האישה ואת הילדים, זה השעות הכי קשות בעולם. השעות הכי קשות זה השעות האלה. אלה השעות הכי קשות. היצר הרע הכי גדול בעולם. אמרתי, איפה, מה יכול להיות? אבל תדעו לכם, יום אחרי יום, אני אומר, כבר לא יכול להפסיק את הדבר הזה. וזכיתי בעוד, עוד פעם, עוד מסכת, עוד מסכת. כל אדם יכול לעשות את זה. כל אדם יכול לעשות את זה.
סימן טוב ומזל טוב, מזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב, מזל טוב וסימן טוב. יהיה לנו, אור כל ישראל. יהיה לנו, אור כל ישראל. דוד מלך ישראל חי וקיים, 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 דוד מלך ישראל חי וקיים.
ויעקב, אבותינו הקדושים, יש פה גם חיילות צה"ל, רבקה רחליה, הוא יברך את כל חיילי צה"ל וחיילות צה"ל של עם ישראל בעזרת השם, שיחזרו הביתה בריאים ושלמים ושינצחו את ההצלחה בעזרת השם, בזכות לימוד התורה, בזכות הדף היום, בזכות רבבות אלפי ישראל שמסיימים עכשיו יום שבת, שהשם יעזור שכולם יחזרו הביתה בריאים ושלמים בלי שום פגע, בלי שום נזק, ונשלח מעשה ידינו ברכה והצלחה.
יחזרו כל השבויים
הרב.
בעזרת השם שהשבויים יחזרו הביתה לשלום, בריאים ושלמים
לכל רבע. רפואה לכל הפצועים.
והמחולים שלנו, אמרנו כבר, אמנון בן
נדרה.
אמנון בן נדרה, שיהיה לו ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו. בריאות, פרנסה, נחת ומה שהוא צריך יהיה לו בעזרת השם.